שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בד' חשוון תשפ"א, איזה הפסקה קצרה בגלל כל הסגרים המטופשים שלהם. אני רוצה לדבר, קודם כל בהקדמה שני דברים. כולם יודעים את החברה המעולה המפורסמת של ביל גייטס על החיסונים. מה הרעיון שהוא דווקא כך מפרסמת ושל זה החברה שלו? לי נראה שהסיבה היא שאם במידה ואנשים יהיו מודעים מה זה ביל גייטס, החיסונים שלו לא ירצו לקחת. לכן יש חברות חיסונים אחרות בעולם שמפתחות את החיסון נגד הקורונה, אבל מה שמסתבר זה שאין חברה היום בעולם, כולל המכון ללוחמה ביולוגית בנס ציונה, הידיו של ביל גייטס לא נמצאים בפנים. באיזה צורה? פשוט מימון. נותן לחוקר הזה 10 מיליון דולר, 2 מיליון דולר, תלוי כל אחד לפי זה, ואז כולם בשליטה. ואת החיסון שכביכול מפתחים, שהכל יהיה בהנחיה שלו. מה לשים בחיסונים? זה צריכים לדעת. עוד דבר אחד צריך לדעת, שהרי עכשיו הם ממתינים לסיפור כדי להביא את הציבור לתבעלת C מהפייק ניוז הזה של המחלה הזאת. ואז הם יכול, הרעיון הוא שאנשים ירוצו לעשות את החיסונים, שלא יצטרכו לעשות את זה בכפייה. אז בשביל זה הם מחכים. אז באמת רואים הצלחה גדולה, הגיע כבר המכון הלאומי, הם קוראים לזה של בריאות הנפש, בגלל הקורונה זה הגיע למיליון איש, ולמרפאות מגיעים עלייה ב-20%, 55% יותר מגיעים אנשים עם נטיות לאובדנות, דילול אוכלוסייה. הם מצליחים משני הכיוונים, בתבהלת של הדבר הזה שהוא בדיחה, הם מצליחים מצוין, אתם רואים, וגם ככה מדללים אוכלוסייה. אלה שמתאבדים זה מצוין בשבילהם, עושים להם את המלאכה בלי שיעשו שום דבר, וגם אלה שחסים בעיות נפשיות זה גם בסדר בשבילהם. הם כבר, אם הם עוד לא התחתנו, מצב כזה כבר, הם כבר לא התחתנו, לא יביאו ילדים, זה גם סוג של דילול אוכלוסייה. אבל אם יהיה, אם הם יראו שזה לא עובד, אז הם יעשו חוק, כמו בסדום, יש חוקים, אז הכל בסדר, חוק בכפייה לקחת את החיסונים, זה בכלל לא חיסונים, אם סתם חיסונים זה גולת רעל, שם ביל גייטס מתכנן להכניס כל טוב סלע. כמו שקיסינג'ר אמר, הסיפור נגמר רגע שיהיה בכפייה, אנחנו נשלוט על התודעה שלהם, על הדם שלהם, על האיברים שלהם, בסדר. כל האינפורמציה אנחנו שואבים משם, שעשות שיבוטים של בני אדם, הכל בסדר. אז אם זה יהיה בכפייה, אז הם יכולים לעשות קודם כל כפייה של אלימות כלכלית. זה עוד נניח בסדר. יכולים לעשות, אם יראו שזה לא עובד, הם יעשו כפירה באלימות פיזית. אז כולם צריכים לדעת שיש את החוק יסוד בכנסת, שזה גובר על כל חוק ותקנת חירום, חוק זכויות אדם וחירותו, בסעיף 12, שלאף אחד במדינה, לשום גוף, אסור לעשות לאדם, לקפות עליו, לעשות עם גופו מה שהוא לא רוצה. צריכים לדעת את זה, שיש את זה. אז גם אם יהיה אלימות דרך אלימות כלכלית, ביטוח לאומי לא ייתנו, מאבטלה לילדים, אפשר תמיד להתארגן, וקודם כל לפנות לבג"ץ שהוא גם כן כפוף לסדר העולמי. אבל אם זה לא יעבוד, אז פונים לבאג, טריבונל הבינלאומי לפשעים נגד האנושות, קבוצות, ואז יהיה להם בעיה. שם מחפשים את מדינת ישראל. אז זה אני אומר לגבי הבאות מה שהולך לקרות. כל אחד צריך להיות מוכן ולדעת איך להתנגד. הם אבל כאמור, נשים כעת בצורה הזאת שאנשים ירוצו לעשות את החיסונים. יהיו אנשים אפילו ייתכן שידעו שהם הולכים להרוס את החיים שלהם. אבל הם יגידו, אנחנו מעדיפים למות אז שזה יפגע בנו, מסרטן, ושאנחנו נהיה משועבדים להם והכל, שלא נמות עכשיו מרעב. גם יכול להיות. וזה כבר יש הרבה שמחטטים בזבל, אנשים עם משכורות של הייטק וכל מיני דברים נמצאים בבתי תמחוי, לבקש אוכל, המצב לא פשוט. על כל פנים, התקשורת אנחנו יודעים שהיא מגויסת היטב, היטב היטב, הם מקבלים הרבה כסף, כביכול דרך הפרסומות של משרד הבריאות, אבל שמים שם עוד אפס בכל פרסומת, תשלום, כדי שהם יהיו לחודים חזק, איך אומרים לפעמים השדרנים, לגבי פרסומות, טוב, אנחנו רוצים שיהיה לנו מה לחיות. אבל הסיפור הזה פה, הם מוכרים את נפשם לשטן. מעשה, אמצעי התקשורת בישראל, כולם, כתובה והאלקטרונית, כל קשר לנושא הזה של אינפורמציה, מחויבים לממסד, להעביר רק דיסאינפורמציה וקונספירציה. חס וחלילה, שלא יעבירו אינפורמציה, ומערך ופגיעה בכל אופנסיבת האשליה. אני רציתי להמחיש את זה, את הסיפור הזה, איך שהם אסור להעביר אינפורמציה, ותוך כדי כך להמחיש את זה שפה זה עדיין, הנאציזם נשאר. זה עדיין סתימת פיות לפי כל הכללים. אז ביום שלישי יש איזה שתי ליצנים, אחד נקרא לו ליבסקי נדמה לי, אחד ליברמן, הם מדברים נחמד, מבדח, ככה עדינות, זה מושך מיליונים שישמעו אותם. אז הם פתאום נתנו שעה שלמה, הם אמרו שהם עושים מ-9 עד 10 בבוקר, יום שלישי, רק למאזינים חרדים. מה קרה שהם התאהבו במאזינים החרדים? אני ישר הבנתי מה. הרעיון היה, כיוון שמרן רבי חיים קניבסקי אמר לפתוח את תלמודי תורה, לפתוח את את הישיבות הקטנות, אז זה גורם להם בעיה גדולה מאוד. אז הם, מה שהם רצו לעשות זה לעלות כל מיני חרדים וחרדיות תמימות ותמימים, ושהם עדיין לא יודעים שזה הכל פייק ניוז, והם מאמינים בקורונה בעיניים עצומות, כי הגדולים חותמים שצריך להקפיד, אבל הם לא שמים לב כבר שרבי חיים קניבסקי אומר שלפתוח תלמודי תורה, וזהו. זאת אומרת שרבי חיים קניבסקי אומר, אף על פי שאתם אומרים שזה פיקוח נפש, אני פותח, רגע, אני פיקוח נפש, אבל בכל מקרה, תורה מגנה ומטלה, נכון, צריך ללמוד את תורה לשמה, לא כל אחד שפותח ספר כבר תורה מגנה ומטלה, אלא כל התמימים היו צריכים לפקוח את העיניים שלהם בציבור חרדים, ואומר, רק רגע, אם זה כך, כנראה הוא יודע שזה בלוף, זה לא פיקוח נפש. אז ובכן, הרעיון שלהם היה לעלות לשידור מאזינים ומאזינות חרדיות, תמימים, ולהתחיל להתעלל בהם בצורה סדיסטית. הכל בצורה, עם אותו דיבור מפתה, וזהו, וכאילו משתתף. רגע, אז מה אתם אומרים? אז יש מצד אחד את זה, או יש את הרב חיים קניבסקי, אבל זה פיקוח נפש, אז איך אתם מסתדרים עם זה? ואז הם מתחילים להתפתל ולהסביר, ותעזוב אותי, וכנראה שהגיעו אהובים, לא יודעים איך. אני רציתי לענות את האינפורמציה, ולהסביר, יש להם בעיה. יש להם גם בעיה למה חברי כנסת, החרדים לא רוצים להתראיין. הם יודעים טוב טוב למה. כי החלקים החרדים הרי יודעים שזה הכל בלוף. הם לא רוצים להתנגש עם ביבי ועם הרשויות. אז מה? אז הם רוצים לעלות אותם, שהם ידעו שהם עכשיו עושים משחק של שקר, כאילו הם חושבים שזה באמת אמיתי, ואז גם אותם יכניסו למטווח של ברווזים. לא רוצים. את מי הם כן הצליחו לעלות? אחד חבר כנסת של דגל התורה, פינדרוס, למה הם הצליחו? כי הוא שייך לשולי שוליים של הדיבור החרדי. כן, הוא קשור למוסד הנוצרי פרוטסטנטי מנדל וכו', והביאו אותו להיות חבר כנסת כדי שהוא נשוח מבחינה לפתורה לטפל לחבר של השולי שוליים. כך גם עשו שס עם גואטה עד שהוא יגזים לגמרי, נדחפה דעתו עליו, אז נחליף אותו בעוד אחד מתחזה חרדי בשם ארבל. אז זה הרעיון. אז ככה לא צריכים להביא את החרדים לדבר. אחרי כל מה שהיה פה, אז הרב גפני עושה להם רמז קל, וביום שישי, ומביאים את זה בתקשורת. רמז קל, רבותיי, אני יודע שהכל בלוף. אם תתעשתו, תתנו לנו כמו יהודים, תבטלו את הגזירת אנטיוכוס, גם אנטיוכוס אמר כל מיני דברים כאלה, שזה פיקוח נפש, וזה כדי לבטל את עם ישראל מתורה. האלילים יפגעו בכם, הכל זה פיקוח נפש, אצל כולם זה פיקוח נפש. אז הם לא רואים, יולי אדלשטיין, לא יודע, אולי הוא עוד פעם נמצא במצב פסיכוטי, כבר פעמיים היה מאושפז, אנחנו נמחולי נפש, אולי גם עכשיו תקבור מצב כזה, לא, בשום פעמים לא. אז הוא שחרר ידיעה, ואומר, ביום שישי מביאים את זה ביומן החדשות, גפני אומר, שצריך פטר את גמזו הפרויקטור, כיוון שהוא שקרן סדרתי, וכל מה שהוא אומר שיש ערים אדומות, ויש בבני ברק פי 2, פי 3, כל פעם מתעצבן, אתם לא שומעים, לא, לא, זהו, אני אגיד שזה פי 3, אני אגיד שזה פי 4, הרי במילא אין שום שקיפות, זה בסדר. גם המתים מאז הגל השני כבר לא מביאים מאיפה הם מתו, אז הם כל יום מפבריקים מספרים דו ספרתיים. כן? אז הוא אמר, הוא שקרן סדרתי, הוא צריך לפטר אותו, הוא מנפח מספרים בכמויות, ושתבינו רמז, אם אתם תמשיכו ככה, אנחנו נתחיל להגיד שאנחנו יודעים את האמת שזה בלוף. כן, אז אני עולה לשידור. עולה לשידור, אני מחזיק סטופר ביד, לראות אחרי כמה זמן הוא סותם לי את הפה וחותך. כדי להמחיש את הסתימת פיות. כי אני הולך להביא פעם הראשונה אינפורמציה. עד עכשיו בכל אמצעי התקשורת זה רק דיסאינפורמציה וקונספירציה. ונדבקים, ונדבקים, כל הסיפור של נדבקים זה בכלל תיאוריה, ותיאוריה שהופרכה בכלל, על ידי סקר של 30 אלף שאנשים לקחו שהם עם חולי שפעת, וניסו להדביק בכל הצורות שהיו אנשים אחרים עם זה, בצורה חודרנית אפילו, ולא הלך, הם לא נדבקו. אז הכל קונספירציה, והכל פייק ניוס, ודיסאינפורמציה. אז אני יודעת שסטופר, רציתי לראות מתי, אחרי כמה זמן, אחרי חצי דקה, דקה, וזהו. אז אני עולה לשידור, ואני אומר להם שאני רוצה להגיד לכם משהו שהתקשורת לא יודעת מה הולך בציבור חרדי, אבל היא גם מסתירה דבר מסוים. אני אומר, כיוון שלמעשה זה כפירה בעיקר, נגיד שאין קורונה בכלל, אז לכן התקשורת היא מגויסת, אז לכן התקשורת פשוט מסתירה את זה שבציבור החרדי, חוץ מהחסידים שכולם שם יודעים שזה בלוף, וחוץ מהפלג ירושלמי שמזמן יודעים שזה בלוף, וגם ניתאים שהם לא בפלג ירושלמי, זה מטפטף וחודר לאט לאט, והרבה כבר מפסיקים להיות כבשים ותמימים ויודעים שזה בלוף. גם אחרי כנסת יודעים כבר שזה בלוף. עכשיו באתי, אני אספר לכם עוד אינפורמציה, אמרתי לו, שגם רבי חיים קניבסקי, לפני 5 חודשים, הוא עברה עליו אינפורמציה מוכחת מתוך משרד הבריאות, אומרת שכל הקורונה זה בלוף, שבתוך משרד הבריאות, הכל יודעים שזה בלוף, וכן, גם מברבש גם אמר את זה, סיוון לפני כמה חודשים, שהגורמים בתוך משרד הבריאות יודעים שכל הבדיקות לא שוות כלום. והרי הם מודים ואומרים זה בפה מלא, שהמקור היחיד לומר שיש מחלה בכלל, זה בדיקות. אז אם הבדיקות לא שוות כלום, אז אין מחלה. אז אני אומר לו ככה עכשיו, כן, רבי חיים קניבסקי, הוא עבר עליו אינפורמציה, שאין בכלל את הקורונה הזאת. ממשרד הבריאות, אני אגיד לכם את זה מהר. אחד, ראש המעבדות שבודקות עם המטושים, אומרת בקולה, ג' סיוון, אומרת בקולה בתקשורת שלכם, א', לא נותנים לנו מספיק תקנים, וב', אמרה משהו שהם לא צפו מראש שהיא תגיד פתאום, תפלוט. כל הבדיקות לא שוות כלום, כל המטושים לא שווים כלום. הם מגיעות מסין. איך שאני אומר את זה, טוב, נראה לי שזה לא מטרת השידור. תודה רבה, הבא בתור, ככה עם עצבים, ככה עצבים בצורה כזאת, הבא בתור. רק רגע, מה זה לא מטרת השידור? מה היה מטרת השידור שאתה אמרת? לדעת א', מה הציבור חרדי מרגיש, ב', מה הוא חושב, וג', איך הוא מסתדר עם הסיפור של רבי חיים קניבסקי. בדקה הזאת אמרתי לך על כל הדברים, מה אני מרגיש, מה אני חושב, ומה רב חיים קניבסקי חושב. פתרתי לך את הבעיה, פתרתי את הבעיה, יצרתי בעיה. אני עם ככה, אז נשמע את כל הסיפור עם השידור. אז עכשיו כולם שומעים שרב חיים קניבסקי יודע שזה בלוף, אז אתה כבר לא יכול בצורה סטרליסטית להתעלל במאזין מזנות. נגיד, נו, אז רב חיים קניבסקי אומר שצריך לפתוח, אבל זה פיקוח נפש, כל הרופאים אומרים, עוד שקר, הוא אומר, כל הרופאים אומרים שזה קיים, כל הרופאים. רציתי גם להגיד לו שהרופא שבא ודיווח את זה לגדולי ישראל, כן, אומר לידיד שלו, שהוא אומר, אני יודע שזה בלוף, אני פחד שישללו לי את הרישיון, וכך הרבה רופאים גם. זה כל הרופאים. 1,000 רופאים בעולם שמתעסקים ברפואה מולקולרית, יושב ראש שלהם, עושה מסיבת עיתונאים עם שתי הסגנים שלו, 1,000 רופאים שמתעסקים לא סתם ברפואה, הם בכלל לא יודעים מה החיים שלהם בנושא הזה של הקורונה. מתעסקים ברפואה, קוראים לזה רפואה מולקולרית, הוא אומר הכל פייק ניוז, אין קורונה, אין איזה ביסוס מדעי, זה חבורת פושעים של חברות החיסונים, שמכניסים לראש ועושים את זה, כי יש להם עוצמה אדירה דרך הכסף, הם שולטים על כל המדינות, משום מה לא אמר זה הבונים החופשיים וביל גייט, אבל זה כמעט הוא אמר את זה, כן? הם רוצים כדי שיקנו מהם חיסונים, זה מיליארדים. הוא אומר, שר הבריאות הגרמני כעת, קנה 350 מיליון חיסונים, חיסונים במרכאות זה לא חיסונים בכלל, זה מיליארדים. אמר הנרי קיסינג'ר בישיבה לפני 9 שנים, כשהם תכננו את המשבר המלאכותי הזה בארגון המוות העולמי, שהם קוראים לעצמם במילה מכובסת בריאות, ארגון הבריאות העולמי. ברגע שזה יהיה בכפייה החיסונים, נגמר המשחק. אנחנו נשלוט על התודעה שלהם, נשלוט על האיברים, על הדם שלהם. רבים מכם פה משקיעים רציניים בחברות החיסונים. זה יהיה ווין ווין גדול. הכבשים יספקו לנו מיליארדים, ואנחנו נספק להם שירותי השמדה. זה מיליארדים. אז הוא אומר, אותו אחד שהוא ראש ארגון של 1,000 רופאים מהבכירים בעולם בתחום, זה הכל בלוף, זה חבורת פושעים שרוצה לעשות תבעלת בציבור כדי שאחר כך יקנו מהם את החיסונים. אז בוא נשמע כעת, בקצרה, קודם כל איך שהוא מתעלל סדיסטית, הליברמן או קלמן או לא יודע מה, איך קוראים אחד משניהם, איך הוא מתעלל סדיסטית במאזינה חרדית, שהוא מתחיל לקרש לה ככה, איך אומרים, לצרוך סלת אדם, רב חיים תצי אמר כך, אבל איך זה, אבל איך זה, ואחרי זה הוא שמלא אותי, ותראו איך שהוא סותם פיות כמו אצל סטלין. בבקשה.
ברור לנו, זה משהו שהוא באמוני.
לא, זה ברור. הרב חיים אומר, ואת עושה את מה שהוא אומר, אבל לפני זה, יש לך איזה תהליך בראש שאומר, רגע, הרב חיים אומר, ואני אעשה את מה שהוא אומר, אבל יש גם הנחיות אחרות של אנשים שעוסקים ברפואה ולמדו ברפואה, למדו רפואה ואומרים זה מסוכן, ובסוף אני אקבל את ההחלטה של מה שהוא אמר, אבל זה עובר בראש קודם או שזה בכלל לא שם?
זה גם אנחנו הרי מתייעצים עם רופאים והכל, ומי יודע, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כמה רופאים מגיעים לרב חיים ולגדולי ישראל, לא רק רב חיים, והוא שהוא שומע מהם, ואני בטוחה שהם לא עשו את זה בלי דעת רפואית או משהו, כי גם הבחורים, יש לי בחורים בישיבה והם מאוד נשמרו.
אבל זה כל כך, אבל שיר, זה כל כך נוגד את מה שהרופאים אומרים.
אז כנראה שיש להם גם סיבות אחרות, אני לא נמצאת שם ואני לא יודעת, ואני לא דוברת של הציבור.
לא, אני שואל, אנחנו שואלים אותך רק, באמת רק על עמדותייך, על איפה את נמצאת, אם יש משהו בתוכך שקרוע בין מה שהמדינה אומרת למה שהרב אומר.
אז בוא, אני אגיד לך שהרי אמרו, גם בתקשורת וגם הרופאים אמרו שמי שלובש 2 שלובשים מסכה, 97% שהם לא ידבקו.
שלום דוב.
שלום לך, עם מי אני מדבר? עם קלמן?
קלמן ואסף.
עם קלמן ואסף, אנחנו בתחילת החורף, בית תשרי חשבן תשנ"פ, שיהיה ממש חורף בריא.
הלוואי.
אוקיי, אני רוצה קצת לפרסם משהו שעד היום לא הובא בתקשורת בכלל, בכל הערוצים, תקשורת אלקטרונית כתובה. כיוון שמי שאומר שאין קורונה בכלל, זה ממש נקרא כופר בעיקר, והתקשורת אכן מגבה את זה בצורה מוחלטת, לא מביאים לתקשורת מה הציבור החרדי עצמו חושב. בוא נאמר, החסידים ודאי, בוא נראה, לליטאים. האם יש קורונה או אין קורונה? מה מרן רבי חיים קניבסקי יודע? האם יש קורונה או אין קורונה? אני עכשיו אספר לך פעם ראשונה מזה 5 חודשים, דבר שבתקשורת לא יודעים. לפני 5 חודשים, ידוע שיש שם שתי הנכדים שלו, שהם מנהלים את כל הבית שם. לפני 5 חודשים, הובאה להם אינפורמציה שלא ניתן להכחיש אותה, מתוך משרד הבריאות. ואני אצטט את זה מהר מאוד. בי"ג סיוון, ראש המעבדות עוסקים בעצם הבדיקות, אומרת בתקשורת בקולה שתי דברים. א', לא נותנים לנו מספיק תקנים. ב', היא אומרת, כל הבדיקות של המטושים לא שווים כלום, הם מגיעים מסין.
טוב, דוב, זה לא ככה המטרה
של... לא, זה מאוד חשוב לדעת מה...
לא, זה חשוב, אבל אני מבין שזה חשוב, זה לא ככה המטרה של התוכנית שלנו היום, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה, דוב. שלום, יותם.
זהו, אוקיי. טוב, ובכן, ראיתם, הבנתם? כן, לסיכום. גדולי ישראל, כיוון שמדובר פה במדינה שמנוהלת על פי הדפוס של התיאוקרטיה. התיאוקרטיה, הדת של הנצרות הפרוטסטנטית, שעברה תהליך, הדת הזאת עברה תהליך, מדינת ישראל עברה היום תהליך, מעבר מהדת הנוצרית הפרוטסטנטית הלותרנית, לדת הנוצרית הפרוטסטנטית הקלוויניסטית. אז כיום זה מה ש... זה הדת השלטת במדינה, ובאמצעותה הם כופים את הדת שלהם על כל היהודים. אז לכן גדולי ישראל יודעים את זה. הם יודעים מה שאני אמרתי הרגע. לא רק באקדמיה אומרים את זה, אני בזמנו הקראתי, כן, פרופסור שנב, בחיר הפסוציולוגים, כל דת ישראל זה נשלטת תיאוקרטית על ידי הדת הזאת. זה תיאוקרטיה פה במדינה. אז לכן לא רוצים להתנגש עם הרשויות, זה הכל. הרעיון הוא כזה, כל זמן לא רוצים להתנגש עם הרשויות, הם לא רוצים, אתם הם אנשים שחשודים על שפיכות דמים, לא רוצים להתחיל איתם. כל זמן שאתם לפחות לא עוקרים את התורה מעם ישראל רשמית, ונותנים לעם ישראל להמשיך לחיות, כי בלי תורה אין עם ישראל, אנחנו נלך אתכם מהמשחק. אנחנו נחתום שחייבים להלבש מסכות, ושיש קורונה וכו'. עד שתרצו לפגוע בציפור נפשו של העם היהודי. לא תתנו ללמוד תורה, אז גמרנו. אתם לא רואים אותי. לא נתחיל ללמוד תורה עד לפה. זה כל הסיפור מה שהולך פה. אבל הם יודעים שזה לא. רק הם מוכנים לשחק את המשחק, כי זה פיקוח נפש של העם היהודי, מותר לשחק את המשחק הזה. אבל עד לפה, עד שאתם רוצים לעקור את העם היהודי מהשורש, להפוך את כולם לנוצרים פרוטסטנטים פנאטים קלווניסטים. ושלא יזכר שם ישראל עוד. עד לפה. זה הסיפור. אמרנו תיאוקרטיה. יודעים שטראמפ הכריז על ירושלים כבירת, הבירה הזאת של המדינה, כבר היא גם נוצרי פרוטסטנט, ואבנגליסטים כולם בחרו בו, ושהביאו לשם את הזרו שלו, את השגרירות, אז אבו מאזן קרא לו אבן כלב. זאת אומרת, בן כלב. מה היה קורה אם הוא היה מקלל ככה, אבן מגדף, אבן כלב, את רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב? אתם רואים, הוא היה נפגע, נכון? מה היה קורה אם הוא היה אומר לרון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, סגן אלוף מיל, כלב, שאתה כלב? אז עוד יותר היה נפגע. לא, אני אחדש לכם. אם הוא היה אומר עליו, אתה כלב, הוא היה כולו מזדקף, ומאוד מרגיש עם גאווה. הוא אומר לו את זה. למה? חולדאי, רון חולדאי מתפאר שהוא אוהב, הוא אוכל כלבים, וזה מאוד טעים. והרי האדם הוא הנפש. אז אם אדם שלו הופך להיות של כלבים, אז גם הנפש שלו הוא כלב. אז כשרון חולדאי מדבר, עומד אצלנו כלב. אז אם אבו מאזן היה אומר עליו כלב, הוא מצביע לו, היה אומר לו תודה רבה, תגיד את זה גם כן שעוד אחרים ישמעו. אז כשמדבר לנו אחד כלב, רוצה גם כן להיכנס עכשיו כמובן אחד כזה, כמובן יהיה גזען אנטישמי. הוא רוצה לחסד את החרדים, בכפפות של משי, התחלה, כמו אסף. אצלנו מיד אחי, מיד אסף. גם כשאסף מתנהג עם ידיים של אסף, באלימות, וגם שהוא עם ידיים של אח, זה עוד יותר גרוע. אז הוא אומר שיש פה תיאוקרטיה. איזה תיאוקרטיה? הוא אומר ששלטון יהודי. אנחנו אמרנו לפני דקה, אדוני, אתה מתבלבל. אתה רוצה לבלבל. יש תיאוקרטיה. התיאוקרטיה נוצרית פרוטסטנטית. ולמה יש תיאוקרטיה? בגלל שרבי חיים קניבסקי אמר לפתוח את התלמודי תורה. סליחה. אז אם הוא אמר לחרדים של המדינה, זה תיאוקרטיה על כל המדינה, האדם הזה, באמת, כלב זה כלב, זה לא סתם. ועל בסיס הדבר, הפעולה הזאת, הרי כבר עסקו פה את כל היסודות היהודיות. את הבתי דין, כל המן, הבגץ, שהוא הרשות השופטת, שהוא נוצרית פרוטסטנטית, קלווניסטית, קופה את הדת שלה, וגם כן את כל יסודות היחוס ואישות, היא כל הזמן מחסלת. אז הוא נזכר בזה שהוא אומר דבר מטומטם, עד גל חיים קניבסקי, פתאום הוא אומר משהו ששמעו בתקשורת, שהחרדים קיבלו בקואליציה את כל מה שהם רצו. וזה גם שקר, כל מה שהם רצו, את המינימום של המינימום, שלפני כן גם את זה לא נתנו להם. אבל זה רון חולדאי, וכבר הם עשו לו סקרים, מפוברקים, שהוא קיבל שש מנדטים, הוא הולך לכנסת, שש מנדטים של כלבלבים, אבל גם כמובן אי אפשר נצל, וכי ברגע שהוא גזען אנטישמי, נגד היהודים, היינו נגד החרדים, אז ישר עושים סקרים מפוברקים כמובן, להעלות אותו. טוב, עד כאן הנושא הזה, אין לנו הרבה זמן, נעבור לנושא הבא, כן, הנושא שלנו זה, כפי שאמרנו, האם הנאצים והבריטים הפעילו את ראשי הציונות, ראשי הציונות, בזמנם הם כולם מהשמאל, בן גוריון, חיים ויצמן, ושותפיו, וכל אלה שהם שרים, ועם כל העסקנים, או הפוך, ראשי הציונות הם מפעילים את הנאצים, והם מפעילים את הבריטים. לטנאטים כבר הראינו פחות או יותר. ראשי הציונות הפעילו את הנאצים כדי שיוכלו, כדי שהנאצים יבצעו שואה. אמרנו, הבאנו את האינפורמציה שקודם כל כתיאוריה של הגידות האנטישמית, מי שממציא אותה, זה מקס נורדאו, סגן של הרצל, ראש ההסתדרות הציונית, לכן הרצל מביא אותו, כי גם הוא מאוד מאוד מאוהב בתיאוריה הזאת, שצריך כולם לחסל את הגזע השמי, זה באויגניקה, בהשבחת הגזע, זה בכל מיני צורות, אמרנו. כמו שהדילול אוכלוסייה עושים בכל מיני צורות. מי שאפשר לחסל אותו מיד הכי טוב, מבחינת ראשי הציונות. מי שלא, יש כל מיני שיטות אחרות, וכו'. וארתור רופין הוא התלמיד, הוא הגורו של ארתור רופין בתחום, וארתור רופין, מכתירים אותו ראשי הציונות ומנגנוני התעמולה, כאבי ההתיישבות היהודית, אולי אבי ההתיישבות הציונית, לא היהודית. ושהוא פה יצר את המושג של חלוצים, בנו את הארץ, שזה גם כמובן המצאת העבר, אין יוצר המצאת העבר מזה. מי שיצר פה את היישוב הישן, אנחנו יודעים, שזה היהודים החרדים. אבל מי שיצר את היישוב החדש, היינו את כל 10 המושבות הראשונות, ועוד את המושבות האחרות שבאוכל, ועוד התיישביות שונות, זה החרדים, והם אלו שהניחו את התשתית של הכלכלה המודרנית פה בארץ. וכל היחפנים האלה שבאו מחול, שקראו לעצמם חלוצים, אז יש גם ביקורת של מי שיסד את ראשון לציון, הרב לבונטין, שהציונים בכוונה לא נותנים לכל אלה שהגיעו לארץ עם האידיאולוגיות הסוציאליסטיות, לא נותנים להם עבודה, לא מכירים להם יישובים. אז בסוף ארתור רופין, עשה כמה יישובים, וזה נקרא שהם בנו את הארץ. גם שפריקים, הם עולם לא היו יצרנים, לא היו רווחים. התחילו לצבור חובות, וזה כל מה שהם שנוררו מהגולה, כסף, הם נתנו להם שיחזיקו את זה. וזה המשיך עד ימינו, ואנחנו מכירים את הסיפור של כל הקיבוצים, היו חייבים מיליארדים למדינה, ואז עשו להם מה שנקרא תספורת. תספורת. לא חייבים. זה ארתור רופין, ובן גוריון הוא התלמיד, הוא גם כן הגורו שלו, זה ארתור רופין, והוא מצטט אותו ארוכות בנושא של תיאוריית הגזע האנטישמית, וכשהוא מדבר והוא מקריא אותו, בן גוריון בכל השפה, מחיאות כפיים סוערות, למה? כי כבר כולם גזענים אנטישמיים, כל הציונים גזענים אנטישמיים, איך שמגיע ארתור רופין לארץ, הדבר הראשון שהוא עוזב, הוא מתחיל להטמיע את תיאוריית הגזע האנטישמית במוחות, של הציונים. עושים את זה בצורה מאוד שיטתית. מתחיל, אם קודם כל מגיש לכולם, שימלאו טבלאות, כמה אנשים יש ביישוב שלהם. זה התפלגות גזענית, גזעית. כמה ספרדים, כמה תימנים, מתחיל להרגיל אותם שזה הבדלים, יש הבדלים. ככה לאט לאט. אבל לא מסתפק בזה. כל השליטה שלו, אפשר לראות בדוקטורט של דוקטור ארתור איתן בלום, איך שהוא עובד ומטמיע, בחינוך כבר מגיל אפס גם, את תיאוריית הגזע האנטישמית, את הציונים שכבר לא ירגישו בכלל איך שזה נכנס. אבל לא מסתפק בזה. הוא מקים באוניברסיטה העברית בירושלים, שאז זה הוקמה, מחלקה שלמה ללימוד התיאוריה של הגזענות האנטישמית הציונית, עם כל מיני שמה קורסים, איך זה עובד עם אנתרופולוגיה, איך זה עובד עם סוציולוגיה, והוא קורא למחלקה הזאת סוציולוגיה יהודית. כל ההרצאות שלו שם בגרמנית, הוא אחר כך מקלט את זה בשני כרכים. מה שאיתן בלום, איכשהו מראה את זה, ומוכיח את זה ממש מדהים, מה שהולך, דבר אחר כולו אמר, המקום היחיד באקדמיה בעולם, שיצרה מחלקה שלמה באקדמיה, רק על תיאוריית הגזע האנטישמי, זה ארץ ישראל, זה התנועה הציונית, זה האוניברסיטה העברית. מחלקה שלמה, לא סתם סוציולוגיה, סוציולוגיה של יהודים, של תיאוריית הגזע האנטישמי. אפילו הנאצים, שמנקסים לגרעין האידיאולוגי שלהם, את תיאוריית הגזע האנטישמית של מקס נורדאו, לא הקימו לזה מחלקה בכלל. בסדר, יש דוקטור אנס גונטר, באוניברסיטת ינה, אז הוא חבר הספר מדע הגזע גרמני, היטלר נותן לו איזה מדליה, היטלר עולה לשלטון, בא אליו במיוחד ליינה ארתור רופין, וכיוון שהוא המקור, כיוון שהם, מרסייך ומחריבייך מכם יצאו, והוא המקור, הוא ומקס נורדאו, לפיתוח תיאוריית הגזע האנטישמית, אז הוא מנחה אותו בדיוק, איך זה צריך לעבוד, ואיך זה מתחבר עם ההיגייניקה, ואיך צריך להשמיד את הגזע השמי, שבגזע השמי כלולים כל יהודי מזרח אירופה במרכז שלה, וכל המזרח התיכון היהודים, וכל באסיה, הם כולם גזע שמי, והיחידים שצריכים להביא אותם לפה, זה רק מגרמניה ואוסטריה, הם הגזע העליון האינדו-גרמני, רק אותם צריך להביא לפה לארץ. עוד קצת מהם צריך להביא, מהגזע, מהשמי הנחות, המנוון, אבל רק קצת, לא הרבה. ופה היה להם שיטפון, ואז יש לנו כל הסיפור, איך שהם רצחו, לא בקום המדינה כבר, כן, במעברות וכו', לוחמה ביולוגית, כימית ואטומית, עם הגזזת, עם הקרנות, שכל אחד מדי לפי 300, כל הקרנה לתוך המוח קטחו, של כל ילד ונער, כדי שהוא ימות מהר, עם סרטן, עם איסורים, או כל מקרה שהוא ינוטרל, כן, אז כל זה, זה המקום היחיד בעולם, שבאקדמיה, ששם מלמדים מחלקה שלמה, רק את תיאוריית הגזע האנטישמית. ובמקום היחיד בעולם, גם כדי המרכז העולמי הגדול ביותר כאן בארץ, של כל הנושא הזה של תיאוריית הגזע האנטישמית, והשבחת הגזע ההיגייניקה. עיתונים שלמים על זה, בשם של זה. מקס נורדאו, פה עשו לו אגודה שלמה, ומה לא, ופיירו אותו, ופתחו עמותות, והרצאות וכינוסים. איך שנגמר מלחמת העולם השנייה, שכל העולם מוקיע את הנאצים, בגלל שהם לא אשמים, זה היהודים אמרו להם, חינכו אותם לזה. זהו, מיד מעלימים את הכל, אין כבר את האגודה על מקס נורדאו, אין אלונים בשם הזה, משנים מרמר את השמות, ואיך אומר גולום לבגין, מנגוני התעמולה בידינו, אנחנו נכוון את ההיסטוריה. תוך 10 שנים שטיפת מוח, אף אחד לא זוכר מזה, לא יודע מזה. מי שרוצה לקרוא על זה בצורה מפורטת, פרופסור יעקב רפקין, ההתנדות היהודית לציונות, יראה את הפירוט ששם קיים. מה הולך פה בארץ? לא רק המקום היחיד בעולם, באקדמיה שיש מחלקה על שם, על הנושא של תיאוריית הגזע האנטישמית והגשמתה, ובשמה רק דיברו פינוסה את זה. הסיפור הוא שברגע שכל הקדרים שהוא מוציא מהמחלקה הזאת, הם אחר כך, הם פותר ישלטו פה במדינה, הם יהיו בכל התפקידים הבכירים, המקצועיים, בשביל לקדם את הסיפור. והמקום היחיד בעולם שיש בכזאת תפוסה ענקית, כל העיתונים, אספות, אגודות, עמותות, של תיאוריית הגזע האנטישמית וההשבחה שלה. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים לראות עד כמה הראשי הציונות בעצם מפעילים את הנאצים. אבל לפני כן, אנחנו היום נדבר דרך הממשלה של דוקטור חיים ויצמן. אנחנו לא דיברנו בצורה ממוקדת, ונראה את האדם הזה, החולה הזה, מי זה היה בדיוק. אני לא יודע ממש. בוא נראה קודם כל שתי סרטונים, מה קורה, א', בקשר מה בן גוריון אומר על אייכמן, כבר דיברנו על זה. שאייכמן לא היה אמור בכלל שידעו בכלל שיהיו אותו לארץ. הוא התחיל לפטפט, על הנושא שהוא מתחיל מקסנר, איך שהוא בעצם מפעיל אותו, את אייכמן, ואייכמן רק מבקש ממנו שהוא ישתף אותו פעולה בדיוק, כדי לטמטם את היהודים, לעלות על הרכבות. מי שרוצה את המחשה, מה שהיה שם, ברוב חוצפתיים בסוף אמרו, כסון הטבח. הם הראשי ציונות, טמטמו את כל היהודים, שיסעו לאושוויץ, ושינוחו בכבוד בסוף, שינוחו בסוף בכבוד, בחוויות האפר, והם מעיזים להגיד, עוד שהם ברחו לקוצון לטבח, הגזע המנוון השמי. בעיר של קסטנר, כולם, במשפט של קסטנר מעידים, כולם ידעו להזיק נשק, כולם היו יוצאי הצבא ההונגרי, 4 קילומטר, 4 מילים רק מהגבול לרומניה. אם רק הם היו יודעים לאן מובילים אותם, הם היו כולם מתגברים על ה-20 ג'נדרמרים שם, העלובים ההונגריים, והיו כולם בורחים ועוברים לרומניה עליה, 4 קילומטר כפריד. מי מנע מהם? קסטנר וכל הסכונה הציונית בעיר שלו, קלוס. אז עכשיו, הוא צריך עכשיו, יש בעיה. כיוון שהוא מפעיל, הם הסוכנות היהודית, בן גוריון, ויצמן, כל החבר'ה אחר כך שהם הצמרת פה במדינה, הם מפעילים את ראשי הפושעים הנאצים, אבל תופסים אותם, מה זה יהיה? זה בעיה. הם יצאו לפטפט בחקירות, וגם אם הם לא יכריחו אותם, הם ידעו רק רגע, אנחנו היינו תפי של ראשי הציונות לחסל את יהודי אירופה. ככה הם מצליחים אותנו, הם עוד עכשיו מספרים שפתאום אנחנו לא היינו בסדר, יצאו לפטפט עד הסוף. אם כן, הסוכנות היהודית שולחת את קסטנר, עם הצהרה בשבועה, את רב המרצחים, קורט בכר, סגנו של אימלר, סגנו של היטלר, לשחרר אותו מחבל התלייה. כי הוא היה מהחולים החברים הכי טובים, והוא בתפסיר שלו של הצהרה בשבועה, הוא אומר, אני מגיע בשם הסוכנות היהודית, בשם ההנהגה הציונית אני מגיע. ועדות אופי, שקרים מוחלטים, שקורט בכר הזה, רב המרצחים, הוא צדיק הדור. אבל לא רק איתו, גם נתפסים גם כניוטנר, ראש מחנות ההשמדה של כל אירופה, וקרומי, ראש מחנות ההשמדה בפולין, שהם עושים להם את הטובות של זהו, שהם עובדים בצמוד לזה, הם עשו טוב, כל הטובות, מה שביקשו מהם הציונים, הם עבדו לפי הספר, איך להשמיד ואיך לעשות את זה, עם כל התהליך של האשליה וכו', אבל גם אותם צריכים להציל. אז אחרי שנגמר משפט קסטנר, שמואל תמיר במשפט קסטנר פתאום עושה עוד מסמכים, גם הצהרה בשבועה מטעם הסוכנות שהשליח שלהם זה קסטנר, גם להציל את ראש מחנות ההשמדה באירופה, גנרל יוטנר, וגם כן את, איך קוראים לו, אדון השני, קרומי, גם אותו. זה מבהיל, לא ניתן לתפוס בכלל. איזה אנשים הם מחייבים, לפי כל דת ודין, הם עשו חוק בתשי"ד, ב-1951, עשיית דין בנאצים ועוזריהם, היה להיות הפוך, עשיית דין בפושעים, לא הנאצים, בפושעים הציונים ועוזריהם הנאצים. כולם, כל ההנהגה הייתה צריכה מוות בתלייה. במשפטי נירנברג, הוציאו להורג לחבל התלייה, בכלל אחד שאפילו לא ראה שום יהודים מול העיניים. אלפרד רוזנברג, הוא היה האידיאולוג הראשי של התנועה הנאצית. הוציאו אותו להורג בתלייה. שטרייכר, עורך דר שטירמר הידוע, הוא לא נגע בשום יהודי, הוציאו אותו מוות בתלייה. למה? כי הם גרמו בעקיפין, בכל הסיפור הזה, הם הכשירו את הדעת הקהל. מה קורה עם אותם ראשי הציונות, שהם לא בעקיפין, אלא מפעילים אותם בצורה ישירה, לחסל את כל יהודי אירופה? אז צריך פעמיים עם מוות בתלייה. בואו נראה עכשיו שתי סרטונים, איך שאדון דוד בן גוריון, מה הוא אומר על אייכמן. אייכמן היה אדם הגון. למה תליתם אותו? הוא התחיל לזמר. את השאר הם היו תלויים בנו, הם לא זימרו, אז הוצאנו אותם מחבל התלייה, לכן לא סיפרו כלום. אייכמן ברח, הוא לא הצליח אותנו, אז הוא תמורת הרבה כסף לעיתון המפורסם רב התפוצה לייף, מתחיל לדבר על פתאום על קסטנר. כן, והם מפחדים פחד מוות, עוד מעט הוא יעלה בצמרת, מי שמפעיל את קסטנר, את דוד בן גוריון, ויצמן, חושבים אותו היה לשמוע אם יש כבר, אם קודם כל כבר הם ראינו אותו על זה, וזה רק בקנה, ועוד מעט יפרסמו את זה, או רק הוא ילך לפרסם. אם כן, הסיפור הזה בואו תראו, אבל הם חושבים שאייכמן היה אדם מאוד הגון. בסך הכל עשה מה שהם מבקשים. בסך אומנם הם קצת התעזבנו עליו, על אייכמן, כיוון שהוא רצה שאבריאל, הנציג שלהם, הבכיר, של הציונות במסע ומתן, שיקח את כל יהודי גרמניה לארץ ישראל, גם זקנים וגם חולים, ועד אבריל אומר, לא, יש לעשות סלקציה. סלקציה, חלק הזקנים והחולים לך לא לוקחים. זה נכון עד הזה. תדבן על אייכמן, אבל אחר כך אייכמן יישאר איתם קו, זה גם כן חדר מבחינה טקטית לשיטות של הנאצים של הסלקציה, כולם מוכרים, מנגלה עומד על הרמפה באושוויץ, לינקסטריכט, למוות מן החיים, הפנימו, שם. אז הוא קצת היה קצת עזבני עליו, אבל אייכמן, אבל אייכמן אחר כך ישיר קו, אם כן, אייכמן הוא אדם מאוד דגול. בואו תראו, רק מה הבאנו אותו לתלות אותו? ודאי שמה אנחנו נעשות, אחרי שכבר כולם היינו חסלים אותו בלי לתלות אותו, נתינו רק לדעת מה הוא זימר, מה הוא סיפר עלינו. אז בואו תראו את בקולו, את דוד בן גוריון, שהוא אומר, אייכמן אדם הגון מאוד.
סמוך לחטיפה של אייכמן לפני 10 שנים, אומרים שהייתה אפשרות לחטוף באותה צורה לפחות עוד אחד ואולי שניים מהפושעים הגדולים.
לא ידעו לי דבר כזה. לא ידעו לי דבר כזה. אני חושב שמישהו מנע. אבל לא הייתי חושב שצריך עוד לפסות ועוד ועוד ועוד. כי זה הדבר לא היה לשפוט את האנשים שעשו זאת, זה היה אלה שיסטו את הנאציזם. ראשי המדינה וראשי המדינה. אבל הוא היה אחד מהגדולים בתוכם. הוא לא היה האיש העיקרי במפעל הזה. וגם בהרבה דברים התנהג במשפט, התנהג לפעמים באופן הגון מאוד. אבל הוא היה אחד מהראשים שעשו זאת. על ידו נשמדו 100,000 יהודים.
אייכמן היה אדם מאוד הגון. הרי צריך רק לשפוט את הגדולים ביותר. אז אם היינו בלי שהיה יודע, מה שאת הסרטון הבא שנראה, ושאלת למה את הגדולים ביותר אתם שלחתם בתצהיר שבועה דרך קסטנר לשחרר אותם מחבל התלייה, אם צריך לשפוט אותם? כמה אתה יכול להיות סדרן שקרן סדרתי בן גוריון? להפוך את הכל. בוא נראה עכשיו, אחרי משפט קסטנר, עורך דין שמואל תמיר, שהגן על, על מלכיאל גרינוולד, מוצא באיחור קצת את המסמכים, ולפני שמסמכים עוד מרשיעים של הצהרה בשבועה את הגדולים ביותר, שהוא משחרר אותם, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כי בן גוריון החליט והמוסד והשמבית, שהוא כבר הופך להיות עליהם נטל קסטר, ושלחו סוכנים לחסל אותו. אוקיי, בוא נשמע את עורך דין שמואל תמיר, מכתבים שקסטנר כותב להם, וזה בסדר, הוא יסדר אותו בצורה טובה שלא ייפגעו.
אולם תמיר לא הרפא. הוא תבע את קסטנר לדין וגילה האשמות חדשות נגדו.
יצאתי וטרחתי והגעתי לעיר אלכסנדריה באמריקה על יד הפנטגון בוושינגטון. ומצאתי את המסמך הבא, שלא היה חלק מן המשפט, וזה כבר קרה אחרי המשפט. מכתב של קסטנר, ב-5 בפברואר 1947, אל קרומי הנתון במעצר אצל הגרמנים. מר קרומי הנכבד מאוד, מצאתי קשר עם משפחתך, אבל על מכתבי שבו אני שואל באיזו צורה אני יכול לעזור להם, עוד לא קיבלתי תשובה. בדוח מקיף שהצגתי בבאזל, קבעתי בצורה פורמלית ברורה את התפקידים של אלה שעזרו לנו. 3 מיליון יהודים אחראי קרומה אישית להשמדתם. את התפקידים של אלה שעזרו לנו. אני תקווה שהצעדים שננקטו עד עכשיו יקלו עליך לזכות שוב בחופש שלך, ולהתחיל את חייך על בסיס חדש. עד כמה שהתנאים יאפשרו לי, אשתדל לעזור לך בזה. בוודאי שלא יהיה קל לי לדבר לעשותו, אבל לא בקלות אני שוכח את אלה שגילו הבנה כלפינו ברגעים מסוימים. דרישת שלום לבבית, דוקטור קסטנר. אם בכך לא די, ואני מדבר על מה שהוא עושה ב-47 אחרי המלחמה בתנאים של חופש בעולם החופשי, היה אדם בשם גנרל ופנס אס הנס יוטנר. הממונה הראשי על כל מחנות ההשמדה והריכוז הנאציים. אני מוצא את הציר של קסטנר לטובת יוטנר, גם זה לא היה במשפט. ויוטנר משתחרר תודות לתציר הזה של קסטנר לטובתו. כלומר, לא פעולה אליבי והצלה כוזבת, פלילית, נפשעת, למען נאצי אחד גדול, עם תירוץ זה או אחר שרק עליו ידענו במשפט, אלא פעולה סיטונאית של הצלת פושעי המלחמה הגדולים אחרי המלחמה מהעונש המגיע להם בעקבות השואה על ידי מנהיג המושמדים.
יפה, נכון? מה ששמעתם או מה שראיתם ושמעתם, השופט הלוי במשפט קסטנר, הוא מגיע מגרמניה, לומד בגרמניה. הם השייטות מעלים אותו במסגרת כל עולי גרמניה, כי הם הגזע האינדו-גרמני. אבל לך תדע שהוא בסוף ירו לעצמם ברגל, שהוא בדיוק יהיה השופט במשפט קסטנר, ולא יעשה להם הרבה חשבונות, יעמיד אותם למקום בדיוק מהם, עד שברוב בעלה הממשלה שולחת את היועמה שלה, חיים כהן, כדי שהוא יהיה התובע נגד מלכיאל גרינוולד, והסניגור של קסטנר, כדי להציל לא את האור שלו של קסטנר, של כל השם ממשלת ישראל, כי הם שולחים אותו. זאת אומרת שאם הוא קסטנר, אם קסטנר הוא בעצם השטן, או שליח השטן, ואם הוא זה שגרם לכל יהודי הונגריה, להפוך לחביות אפר, זאת אומרת שבן גוריון, ויצמן וכל הצמרת הציונית הם אלה שיצרו את זה. כולם חייבים עונש מוות בתליה. בואו נעשה ללחום, החיים כהן עם הרבה שקרים, אנחנו נראה עוד בהמשך, להציל את תורה של הממשלה, אבל לא עוזר לו. בפסק דין כותב שופט הלוי ומגדיר את קסטנר שהוא השליח השטן. הוא רק לא פירט מי הוא השטן אבל, בכבודו בעצמו, שהוא היה שליחם, הוא מכר את נשמתו לשטן. מי זה היה השטן? האם זה ראשי הציונות, הנאצים או שניהם ביחד? אז בואו נתחיל מדוקטור חיים ויצמן. עד כמה שהזמן כעת יתאפשר לנו, ונמשיך אחר כך בהמשך. ובכן, על חיים ויצמן נדבר מי הוא היה, לא דיברנו עד היום עליו, ודיברנו פה ושם כמה דברים, ונראה את החלק שלו המפלצתי בחיסול יהודי אירופה. הנשיא הראשון חיים ויצמן, קודם כל כמובן הוא חבר בתת ארגון של הבולים החופשיים, של לשכת בני ברית. ועדיין כיום קיימת האגודה נשות לשכת הנשיא ויצמן, לשכת בולים חופשיים, נשות לשכת הנשיא ויצמן ברחובות. לציטוט מהמקומון בראשון לציון, גל גפן, 7-9-17. היינו כבר לפני כן שחיים ויצמן, בדיוק כמו בן גוריון, ביחסו האנטישמי הגזעני, כתב על ירושלים, התקנים עושים רושם היום, יוצרים תמונה מבילה, אלה הם שברי כלים, חלושים, עטופי עובש דורות, נשמעו את הכללות והגידופים שלו נגד העם היהודי. השנות היהודיות שותיים מנהם אלה זוהמה ומחלות מדבקות. אני מזכיר לכם משהו היום, נברק מחלות מדבקות, בבקשה, הכל חוזר. שום דבר לא משתנה. חינוך הגזעני האנטישמי בקרביים של הפריטים הציונים. הבערות המוחלטת והכנעות הקיצונית, אין לתאר הגיהנום הזה. אם הוא איך שהוא מת, אם הוא זכה להגיע לגיהנום, הוא עדיין מתגלגל בכף הקלע. המחזאי ברמן מעיד במאמר שכתב בספר חיים ויצמן, בונה ציון המדינאי, איש המדע, עורך מאיר וייסגל, הוצאת האוניברסיטה העברית. הוא מעיד ככה, הוא כותב, מישהו פתח את המקלט, את הרדיו, היום לא יודעים מה זה מקלט היום, רדיו, 22 ליוני 1941, הרדיו הביא את החדשות, גרמניה פתחה בהתקפה על רוסיה, הגרמנים פחצו את הגבול, התבוננתי בויצמן, עיניו היו אפלות, כן אמר, לבני עמנו שם, למיליונים, צפוי גורל היום ומביט, אבל זה לרגע אורו עיניו, בחן קדימה, אומר, אבל העיקר, בסופו של דבר, וזה החשוב מכל, עתידה המלחמה הזו להביא ברכה לאנגליה. זה הכל. מיליונים שילכו לקורות. אגב, הוא הגדיר אותם כאבק אדם. מיליונים, הכל אבק אדם. אבל זה יביא ברכה לאנגליה. וויצמן הוא סוכן בריטי. ויצמן שמר על מעמדו, אני מצטט, כנתין בריטי. עד שבוע אחד, לפני שיכל למלא תפקידו כנשיא מדינת ישראל. לא היה לו ברירה. ואז מי שלא יכל להוסיף ולהחזיק בנתינותו הבריטית, קיבל אזרחות ישראלית. בכחש, עמוד 29, הערה 9. ראינו לפני כן שהיה זה חיים ויצמן, שלשם מטרה מדינית זו של הקמת המדינה, דרבן את הגרמנים להקיא את היהודים מתוכם. וכחלק מדרבון הגרמנים ליצירת אנטישמיות נגד היהודים, הוא הכריז באספה ציונית בברלין. לגרמניה יש יותר מדי יהודים. כן, הצהרה אנטישמית פרופר. אתם מדי פה הרבה, מתרבים. תסתלקו מפה. כמובן ציטטנו את ויצמן לפני המלחמה. בשנת 1937, הוא אמר שעדיין הייתה אפשרות להציל את יהודי גרמניה, אומר ויצמן, משיקולים כלכליים, משום שהם היו מתבוללים. לכן צריך להביא אותם לארץ. נכד אחי השר, של משה מונטיפיורי, הוא טען שכל עליית הנאצים יש לייחס בין השאר לפעילותו הפוליטית של הנשיא הראשון חיים ויצמן. כהן מונטיפיורי עמוד 253, הוצאת רמטון קלוד מונטיפיורי עמוד 113. במסמכים מסווגים של סוכנות הביון הבריטי, 15, שאותרו לפרסום בתפשין סמך זי, 2007 למניינם, מאחר שפג זמן חסיונם, ומופיע באתר סוכנות, מופיע מכתב של הנציב הבריטי הראשון בארץ ישראל ממוצא יהודי, נוצרי פרוטסטנט פנאטי, הרברט סמואל, אל חיים ויצמן. הוא מבשר לויצמן שהוא מנע ממנו את העבודה המלוכלכת בשכנוע הבריטים לפרסום הספר הלבן, בו צומצמה העלייה לארץ בתשיעית. סמואל מבשר לו שהוא שכנע את הבריטים בשם ויצמן לצמצום הזה. אתם מבינים מה זה, את הסיפור הזה, מה שהולך פה? הרי זה משהו בלתי נתפס. והחוצפנים האלה לא מתביישים עוד לומר שהחרדים לא רצו לעלות לארץ. לא רצו לעלות לארץ. זה בגלל זה הגיע להם השואה, הם מגיעים לפני כן. והם אמרו לא לעלות לארץ. ויצמן, נשיא היסוד הציונית, דואג שרק תשיעית. הבריטים רוצים לתת פי 9, לא, לא. שיבואו רק קצת. למה יבואו קצת? כי אחרת יבואו כל החרדים לפה. בקרקוב, בוורשה, בכל מקום, במקומות שמחלקים סרטיפיקטים, צובעים מאות אלפים של חרדים. בהתחלה החלק כבר התייאשו. אין, לא, לא צריכים שום סרטיפיקט. רק אם אתה שייך למפה, יתקבל סרטיפיקט. והחוצפנים האלה אומרים שבגלל החרדים לא עלו לארץ לפני השואה. זה לא רק אף אחד האמת על פיה, זה תמיד הם עושים. יש פה אכזריות ושחיתות בלתי נתפסת. בלתי נתפסת. פרופסור יחיעם וייט. זה מה שאנחנו דיברנו על זה. לא הבריטים הפעילו את הציונים. התוכנות היהודית, זה היה גוף מטעם. הם הקימו את הרבנות הראשית הבריטים, והם הקימו את התוכנות היהודית מטעם. או שהתוכנות היהודית מטעם בן גוריון. זה היה של הבריטים. אוקיי? הבריטים... ראש הזה, בזמן שהקוק נשבע מול ארון הקודש, בטוח, שסטאפסקי לא רצח את ארלוזורוב, הולך בן גוריון באסיפת מפאי, שהוא תמיד הוא חיפש את דעילה כדי לרסק דברים שהוא לא אהב בסוף. ברגע שהקוק לא עובד לפי הספר, אז הוא לא שווה כל הרבנות הראשית. אז הוא מוליך, מתחיל להוליך מהלך במפאי, לבטל את כל מוסד הרבנות הראשית. על חודו של כל נפל שלא יעשו את זה. רגע, מה קורה פה? את הרבנות הראשית מפאי הקימה? האם זה כמו הרבנות הראשית פה בארץ שהממשלה הקימה? את הרבנות הראשית הקימו הבריטים, כמו שהם הקימים את הרבנות היהודית. איך הוא יכול לבטל את זה? זה שוב דוגמה. הציונות מפעילה את הבריטים לרסק את העם היהודי. וברגע שמפאי הייתה נופלת ההחלטה לבטל את זה, מרים טלפון לבריטים, לא היה רבנות ראשית. כי גם כשהקימו את הרבנות, זה היה בגלל שהם רצו את זה. הם רצו שיהיה קוק שיביא לפה במשורה עם סרטיפיקטים רבנים, כדי שהם יהיו חייבים בהכרת הטוב, והם ימלאו את הפקודות, והם ידאגו, לא ילחמו נגד הציונות, ויתנו פה לרסק את כולם, ושלהראות כאילו, כביכול, הנה, יש זה הרב היה ראשי, רגע שזה לא נוח גמרנו, גם זכות היהודית, שזה מטעם, גם כן הם ביקשו להקים את זה. הכל הם מפעילים את הבריטים. וזה עוד דוגמה, מה שראינו עכשיו. ויצמן דואג לספר הלבן, לא הבריטים. עצרו את השקרים שלהם הגדולים. ויצמן, אוגו דואג שיהיה ספר לבן כל פעם, זה שיגיעו לפה רק מעט, מי שהוא רוצה להביא לפה. בעדן, במחנות חשת, בעדן, כשהבריטים מוציאים, רוצחים שם יהודים עם מסעיות, זורקים אותם למדבר, מי אומר להם את זה? ראשי הציונות אומרים להם את זה. אנחנו לא רוצים הרבה מהם כל כך פה. תתפטרו מהם, תתפטרו מהם. כל מה שאנחנו נראה גם, כבר הראינו את זה, כל מה שמבקשים, הבריטים עושים מיד. גם בעדן, כל מיני דברים. אם כן, מי מפעיל את הנאצים והבריטים? ראשי הציונות, לא הפוך. פרופסור, נחזור לויצמן, פרופסור יחיא וייץ, אוניברסיטת חיפה, רואיין ברשת ב', על שבט תשע"ח, בשעה 12, בלילה. וייץ הסביר, על פי התיעוד הקיים, שכבר בגיל 24, דוקטור ארלוזורוב נחשב למטאור בשמי הנהגת היישוב בארץ, ונחשב בעיני רבים למנהיגו. ארלוזורוב היה ראש הפלג במפאי של הפועל הצעיר. בן גוריון היה מהפלג היריב, אחדות העבודה, פועלי ציון, שמשכה, הפועל הצעיר משכה לשורותיה אינטלקטואלים רבים, והוא כמו חיים ויצמן לא גרס את הסוציאליזם הפועלי, שהיה הבסיס הרעיוני של השמאל. לכן ויצמן, מה שנתן, היה מוכן לתת לו בן גוריון, ויצמן היה צריך להיות בעצם ראש הממשלה, הוא היה אב המייסד של המדינה בעצם. פרופסור מוטי גולני וריינרד, ששם מוצאים ספר באלף עמודים, קוראים לספר, על ויצמן, קוראים לזה אב המייסד. על מה הוא נתן לו? שם נתן לו מה שנקרא היום בעיטה למעלה נשיא, בלי שום סמכויות, עד שפעם הוא התבדח, ויצמן נפל לו מתפחד, ונתנו לו את זה בחזרה ליד, אמר אותו לפחות שדבר אחד נותנים לי שאני יכול לדחוף שם תף. כי הוא היה נגד בן גוריון, ולכן הוא היה איום על בן גוריון. כל פנים, חיים ויצמן משמש בזמן מלחמת העולם השנייה כנשיא ההסתדרות הציונית. לאחר מכן היה נשיא הראשון של מדינת ישראל. הוא תמך במעשי הנאצים וגרס שלא רק את החרדים בשלש מתחילה, אלא גם את הזקנים, כיוון שהם אינם יכולים לשמש כחומר גלם יצרני לשם הקמת המדינה הציונית. הוא הגדירם כאבק אדם. המקור שראינו שם, כן? והצם מופיע בגזח הציוני, בארכיון בארכיון הציוני המרכזי, אבק אדם. לכן כשבן גוריון אומר על חוף ימה של תל אביב, בעצרת, שאומרים לו למה אתה לא נותן כסף להצלת יהודים, קרן היסוד מקבל מיליונים כדי להציל יהודים, שאומרים בכיס את זה, מה קורה? בסדר, רוצים להכניס לכיס, כבר כיסים תפוחים, למה לפחות הלאה? אומר, אני רוצה לתת כסף לכלא, לכבש לקנות. מה של להציל יהודים, צודק. הנשיא שלו, ההסתדרות הציונית, אומר שהיהודים אלה אבק אדם. נו, אז מה תקנה בכסף של הכבש? אבק, כבר עדיף להשקיע בכבש. זה ראשי הציונות. תכף נראה עוד לא גמרנו. חיים ויצמן תראה, וכך את מדיניות העתיד של הציונות. בהשתקת השואה, כן, ברגע שהציונים, הגרמנים מתחילים לעבוד לפי הספר, כמו שהם מבקשים, עכשיו רבותיי, תרזות שקט, לא להפריע, בלי רעשי רקע, לא להפריע לנאצים לחתוח את כל יהודי אירופה. שקט, לא לדבר על זה בכלל. בהשתקת השואה בשנים הראשונות של ההשמדה, הוא הסביר אז בקונגרס הציוני, כפי שהובאו דבריו בין יהודי, בעיתונה הרשמי של ההסתדרות הציונית באנגליה, אפריל 1937, אמרתי לוועדה המלכותית הבריטית, תשמעו עוד פעם, ויצמן הוא מפעיל את הבריטים, אמרתי לוועדה המלכותית הבריטית, כי תקוותם של 6 מיליוני יהודים, יהודי אירופה, היא הגירה. נשאלתי, תוכל להביא 6 מיליוני יהודים לארץ ישראל? עניתי, לא. הבאים בימים, הזקנים, ילכו. הם יישאו את גורלם, או לא יישאו. אינם אבק כלכלי מוסרי בעולם מחזרי. רק ענף ינצל. הוא מנחה אותם, את הבריטים, עליהם לקבל זאת. הם יישאו ויסבלו וימצאו את דרכם באחרית הימים. חיים ויצמן, זה העניין הזה של אבק כלכלי, זה בניו יודה, בעיתונה של השליש הסתדרות הציונית באנגליה, באפריל 1937. חיים ויצמן אומר בנאומו 1938, הארץ אינה יכולה לקלוט את כל יהודי אירופה. בשביל זה צריך, יש את המשרפות, את הגזים. לא, הארץ לא יכולה. כן? אנחנו רוצים, תראו עכשיו את התפיסה הגזינית האנטישמית הציונית, שלשמה הוקמה הציונות. אנו רוצים שרק הטובים שביהודים יגיעו אלינו. ומי זה הטובים? כאלה חבר'ה כמו. כן? רק התפיסה האנטישמית הגזינית הציונית, בצורה ממש ברורה מאוד. אנחנו רוצים רק בעלי השכלה. מי שאין לו השכלה, היינו מי שהוא לא נוצרי פרוטסטנט, והתחנך במנזר של נצרות פרוטסטנטית באקדמיה, אין לו מה לעשות פה בארץ. בשבילו יש, בשבילו ביקשנו מנאצים שיכינו את הכבשנים ואת הגזים. הם רק יבואו לארץ. כדי להעצים את התרבות, היהודים האחרים יאלצו להישאר במקומם, ולקדם את פני הצפוי להם. היינו את כבשני אושוויץ. מיליוני יהודים אלה אינם אלא אבק על גלגלי ההיסטוריה. זה גם, זה אפילו לא אבק רגיל, זה על גלגלי ההיסטוריה. שיש להפריחו ברוח, חוטפו להם, שיתופפו, לא, שבכלל לא יהיה זכר להם. אין אנו מעוניינים בהגעתם לארץ. אין אנו מעוניינים שתל אביב תהפוך לגטו נוסף של תת רמה. לכן כששמו זאת, ואנשים הברית מויל אומר שאייכמן רוצה לעשות עסקה, אייכמן בשם אימלר, היטלר וגרינג, עסקה להביא לפה מיליון יהודי הונגריה, אז מויל אומר, איפה להכניס את כל היהודים האלה פה? עכשיו אתם רואים מי אמר, להם, מי אמר לו להגיד את זה. ואז לכי, הולכים שתי רוצחים, שרוצחים אותו שם במצרים, כי הם חושבים שהוא המקור לרשע. הם לא יודעים שוויצמן מפעיל אותו, את מוי. אז זה הימין לא ידע, לא יודע. הימין חשב, חושב כל הזמן וחשב, שהבריטים, פשוט השמאל מפחד מהבריטים. לכן הוא נשמע להם לספר הלבן, והוא אומר לעשות הבלגה, הבלגה על זה שהם לא, הם לא מלאים פה יהודים. הם לא יודעים שהבריטים מופעלים על ידי הציונים, וויצמן כנשיא של ההסתדרות הציונית לא רוצה לראות פה יהודים, רק כמו, ורק מעט. אחר כך באים, תגיד, אדמו"ר מסטטמר אמר לו לעלות לארץ. אחרי שמלא לא נתתם להם לעלות לארץ, ליהודים, אז מי שכבר כן היה מגיע לפה, הייתם משמדים אותו, כפי שעשיתם. אז זה ג'נוסייד רוחני, ג'נוסייד פיזי, רצחתם אותם גם כן. למה הוא אמר לו לעלות לארץ? שמאות אלפים של חרדים לא נותנים לעלות לארץ. זה רשע בשיא התגלמותו. כשאנחנו באים, חרדים לא עוצות לארץ. אתם רואים, לא היו ציוניים. איזה רשע זה? אחרי כל מילות הגנאי, עדיין לא התחלנו לומר מה מילות הגנאי שאפשר לומר על כל החבורה הרצחנית הזאת של ראשי הציונות וכל העסקניה. אבל האם רק הם להם מגיע או לשמוות? הרי הם לא היו משתוללים ככה אם הם כבר לא היו מחנכים את כל הדור, את מלח הארץ, את הפלמח וההגנה. אתם יודעים למה הם קוראים לעצמם מלח הארץ. כי הם נוצרים פרוטסטנטים, אז כל מילה וכל הגדרה זה נצרות. איפה מופיע בנצרות המילה מלח הארץ? בסעודה האחרונה של ישו, ומרטין לותר אומר, צריך לחזור לנצרות הקמאית. כל אלה נתנו להם את הגיבוי לכך. בלעדיהם הם לא מצליחים להוציא לפועל, שיתנו את הפתרון הסופי לרצוח את כל יהודי אירופה. אז האם אותם לא צריך לשים בעמוד התלייה? רק את אלברט רוזנברג בגלל שהוא חשב ככה? על כל פנים, הסתדרות הציונית בהנהגת ויצמן ובני בריתו מן השמאל, אפילו בשנת 1935, אני מצטט, כמובן, אני רק מצטט ומביא רק אינפורמציה, כאשר סכנת המוות שריחפה על יהדות גרמניה כבר הייתה ברורה, וספינה של פליטים מגרמניה הגיעה לארץ, לא היסס ויצמן להסיר באקזקוטיבה הציונית שהוא לא מתלהב מהצלת יהודים אלו. כדבריו, אז עם אבק אדם שילכו לגורלם. כיוון שהוא חשש שאנחנו מחליפים כיום את מושג הצלת היהודים במושג הגאולה. והגאולה זה הגאולה הנוצרית, כן? של זה, או של להביא אותם, שפה יהיה פה נצרות, וכולם יהיו נוצרים. נוצרים כמו כמובן, לא כל לכל נוצרי. גם האצל הם נקראו מנוונים בעיתונים שלהם. גם הם שייכים לגזע השמי. כן, הצלת נפש העם כששקל בדעתו גילה לחבריו ויצמן. ככה הוא אומר, האם יכולים אנשים אלה להיכנס למסגרת חיים שאנחנו בונים כאן? הוא הגיע להסקנה נחרצת, כי לא, הציות היא חיי עולם, הצלת יהודים, חיי שעה, מיליונים, אנחנו צריכים להשמיד אותם. ולכן אין כנראה להתאמץ במיוחד כדי להביאם לארץ, אלא שישארו שם. צריך להתאמץ שישארו שם. מי שנראה עוד בהמשך, הם עשו מאמצים גדולים, שהם יישארו שם, שהסוף שלהם יהיה בסוף בחביות של האפר. השאלה למה, האם ויצמן לא התרעם על הנאצים שהם השאירו אותם רק בתור אפר? אפר זה לא אבק, כל כזה פתיתים. אבל כנראה שוויצמן כנראה מחל לנאצים שהם לא קדשו את האפר לאבק, ואנשים היו כבר בלחץ של זמן, כבר התקיפו אותם האמריקאים מצד הזה, והרוסים מצד הזה, לא היה זמן, הוא מבין אותם. אז כנראה הוא סלח להם על כך שהשאירו את היהודים בתור אפר, ולא שמעו בקולו גם הנקודה הזאת להפוך אותם לאבק. בסדר, בוא נתאר את האישיות שלה, אנחנו יכולים לראות אנשים כאלה מעוותים, בוא נראה ברמה, ראינו שהם תת אדם, תת בהמה כבר, זה כבר לא תת אנוש. בוא נראה את ההתנהלות שלהם בשאר החיים שלהם. האם גם שם הלכות כמלים קצת אנושיים? אז נגלה שאנשים האלו היו בכל החיים שלהם, בחיים האישיים שלהם, בכל ההתנהלות שלהם, חולי נפש, תת אדם ותת אנוש. בוא נצטט תיאור על אישיותו של חיים ויצמן, מתוך רעיון עם פרופסור מוטי גולני, במוסף הארץ תדבה ולול תש"פ, 4.9.20. יחד עם פרופסור יהודה ריינארט, מאוניברסיטת בריינדס, הוציאו לאור בשנה זו את הספר האב המייסד על חיים ויצמן, הוצאת עם עובד. אני מצטט את פרופסור גולני ריינארט בלונדון, לשם חזר שבור לב, חיכתה לו משפחתו הלא מתפקדת. אשתו ורה, שאימה ניהל זוגיות מתפרקת, ושני בניהם, בנג'י ומייקל, שלא זכו באבא חם ואוהב, ויצמן, כן, על כל פנים, זה אנשים, תת אדם כלפי המשפחה, הרי סך הכל, הרי יש משפחות בחוץ לארץ. לא אכפת לכם שהם יהפכו לאפר בחביות האפר של אושוויץ? לא, כי גם אלה שהוא חי איתם, הוא התאכזר כלפיהם בצורה בלתי נתפסת, הם גם היו... אלא אף על פי שהוא, זה היה המשפחה שלו. אולי לא אבק אדם, אולי רק אפר, אני לא יודע. מה הפלא על המשפחה שהם משאירים בחול, שהם מועידים לה את הגורל המר של תאי הגזים, ואחרי זה, להישרף. אז ויצמן, חולני גם בגופו, דיכאוני, יש לו מחלת נפש של דיפרסיה, הרד בנפשו, זה ויצמן. כן, אב המייסד, גם כן, כולל חולי נפש, כמו הרצל היה חולי נפש, כל אחד גם חולה נפש, בן גוריון הוא חולה נפש, הוא לא, הושפס, אבל בסוף ימיו כבר הוא ממש ראו שהבן אדם הזה כבר עזוי לחלוטין ומדבר ממש כמו חולה נפש. אם כן גילינו אדם שיודע לריב, שטועה, שנכשל, שלא אומר אמת, כמובן, איך זה יכול להיות, ויש לנו שבע ביקורת עליו. ויצמן לא רצה לגור בארץ ישראל. ראוי להתעכב על הסתירות שבחייו של ויצמן. קשה לא להרים גבה. נוכח הפער בין המאמצים האדירים שהשקיע ויצמן במפעל הציוני, שתכליתו הקמת מדינה בארץ ישראל, ובין הסלידה שחש בעצמו נוכח החיים כאן בארץ. הוא משקיע כל הרגע להפעיל מדינה, אבל הוא לא מסוגל, זה בחילה בשבילו להישאר פה כל רגע בארץ. ויצמן ביקש להוביל את מימוש החזון הציוני יותר מלחיות אותו. ויצמן האליטיסט הבריטי, שחי חיי נוחות, מרבית בלונדון, נוכח רתיעתו מהמושבה רחובות, שבה הקים את מכון המחקר שלו, מכון זיו, לימים מכון ויצמן. אגב, אם כבר מזכירים את מכון זיו, ויצמן, סיכלון בי, בלי סיכלון בי, לא היה שייך לחסל את מיליונים ותאי הגזים. מי המציא את הציקלון בי? זה עוד משומד יהודי, פרופסור פריץ אבר. מגיע לו כבוד, לא? אם לא הוא, איך היה יוצא לפועל כל התוכנית הציונית לחסל את כל הגזע השמי. לכבוד זה, פריץ אבר קיבל במכון ויצמן מכון שלם על שמו, על כימיה פיזיקלית. ואחרי המלחמה הוא גם הזמין אותו שהוא יעבוד שם במכון ויצמן. זה פשוט, זה אלף-בית, דת הכרת הטוב. ובכן, על כל פנים, תמיד ויצמן, את הבעיה שלו, כן, אז הוא מכיר את המכון, ואת ביתו הפרטי בשנות ה-30 של המאה שעברה. סתם מזה שם משהו פאר, הוא קיבל הרבה כסף הרי, מכל היהודים בגולה, לתנועה הציונית, היה לו המון כסף. להשקיע, עשה שם את הבית שלו, הביא את הטובי האדריכלים בעולם, בסדר. על כל פנים, ורה רצתה שהעניינים התנהלו ברחובות כפי שהיו בלונדון. ברמת התרבות הכללית אינה מתאימה לניסיון כזה, סיכם ויצמן את הבעיה בשני משפטים. את אי יכולתו או רצונו לחיות בארץ, התמיד ויצמן לבטא בכתב. הוא ציוני אמיתי, נכון? הוא פשוט לא מסוגל רגע אחד להיות פה בארץ. מעמקי נפשי אני מזועזע קשות מן החוויות בארץ. אני מעלך כאן וליבי מתכווץ. בקיצור, אני מתהלך כאן וליבי במערב. יהודה הלוי, דון שורי, שם הראשונים, אני כאן וליבי במזרח. אבל ויצמן, בתור גזען אנטישמי, אומר הפוך, אני כאן וליבי במערב. לא מסוגל לחיות פה בכלל. אם כן, ליבי מתכווץ פה. אני חי כאן לא מבחירה חופשית, כי מחובתי הציונית. חסר לי האומץ, הכוח והמסירות מהאהבה המסייעת לאדם להתגבר על קשיים. תיאר ויצמן ב-1935, בעיון במסמכי הארכיון, הפסיקו גולני וריינארט, שוויצמן ממש ספר את הימים עד המועד שבו יצא שוב ללונדון. הוא כותב, 27 באפריל, צריך לצאת, עוד חודש בדיוק. חודש שלם צריך לסבול פה. תיקם כאסיר המונה את ימיו בכלא. הפתרון שמצא היה אפשרי באותה תקופה, רק לאדם בעל אמצעים כמוהו. לחיות על מזוודות, ובתקופות שבהן יעלץ נבך לגור בארץ, להביא עמו את אירופה לכאן. פורים היום, הוא כותב, ארץ מסתוללת משמחה. למה? הוא היה שרוי בדיכאון גופני ורוחני. זאת אומרת, זה סוג של דיפרסיה, מחלת נפש ורוח. העיד, בעיות פסיכוסומטיות, קנו גם שנאה עצמית ומגשי נחיתות עזים כלפי המוצא שלו, שהתבטאו בפרידה ויחסי בוז מופגנים כלפי היהודים במקום מוצאו, כפי שנראה בהמשך. בביוגרפיה יש עדויות רבות ליחס המנוכר של ויצמן, לא רק לארץ עצמה, אלא בעיקר לאנשים ששארו בה. עולים ממזרח אירופה, כן, לפי תורת הגזע המנוונים, או לפי תורת הגזע האנטישמית, הציונית, סלד ויצמן, נקודה זו ראויה לבחינה מיוחדת, נכון? את כל הנושא שגידו את האנטישמית של הציונות, ואיך זה משתלב היטב עם הראייה של ויצמן, זה באמת צריך לראות את זה לבחינה מיוחדת, שכן הם היו בשר מבשרו, תכורה. ויצמן נולד ב-1974, בבית יהודי מסורתי, יהודו נוצרי, אמנם, בעיירה מוטול באימפריה הרוסית, היום בלרוס, זה הייתה הבעיה שלו. הוא מגיע מהאוסטיודן, מהמזרח שם, המנוונים האלה. וכן חיתות האלה ליוו אותו כל החיים. הוא היה השלישי מבין 15 אחים. אביו היה סוחר, כשבגר עזר ויצמן את העיירה ויצא ישר ללמוד כימיה בגרמניה. כי הבית שלו היה כבר יהודו נוצרי. הוא בשוויץ והשתמט, מאז התנקר ליהודי מזרח אירופה, אותה עזר. הוא סובב להם את גבו, הם כותבים. התעלם מהם. זה כבר מתחיל ישר מההתחלה אצלו. התעלם מהם, גם כשכביכול נאבק למענה. אומר גולני, הוא לא הצליח להסתיר את הסלידה שלו ממי שלא היה כמו. ממי שלא היה פעם, ממי שהוא היה פעם כמותם. הוא היה מתוסבך, חוץ מהבעיות של הדיפרסיה, חולה נפש אמיתי, גם היה לו תסביכים ושנאה עצמית של לתאר. על כל פנים, זה הסיפור. כך נכתב בביוגרפיה. היחס שהפגין כלפיהם היה מעליב, מתנשא, והגיע לכדי עוינות ובוס. למעלה הוא מקים את המדינה הציונית. זה כמעט כדי לשמד אותם פה. ו- ברחובות הם היו קרובים מדי, קרובים עד מחנק, הוא לא יכל גם לראות אותה. הוא רצה שהם יהיו, אם הם רוצים לדבר איתו, רק מרחוק. את ורה ויצמן, פה אני מספר לכם מה שאני חושב שהם לא ידעו את זה, גולני, עם כל מה שהם שקעו שנים במחקר עליו, העלילו אותם, עשו מהם העליל את החולי נפש האלה, ואת הרוצחים האלה. אז ורה ויצמן, אחרי שכבר התבגר ויצמן, אז היא נשארה ככה בבדידות שלה שם בארמון, ליד מכון ויצמן, והם הובילו הציונים את ילדי הבתי ספר, שיבואו לראות את הבית של האבא מייסד, ואת אשתו הדגולה, שהיא כמעט רצה להתאבד בגללו. אבל מה? הם לא מסוגלים לסבול. לא, היא לא נתנה שהם בכלל יתקרבו לבניין. הם עמדו על הכביש, ככה, על הכביש, המדרכה, והיא ממרחק של 400 מטר, הייתה מוכנה לצאת לחצי דקה ולנפנף להם ביד, וטוב טוב שראיתי אתכם, ושכל יתור סלע. זה היה זה, לא היו חסורים להתקרב בכלל. היא הייתה מרחוק לראות משקפת, אפשר להסתכל עליה, שהיא מנופפת להם את היד. זה בדיוק מה שהם כותבים לגבה. הוא פשוט לא יכל לעמוד לידה. זה מה שהם אומרים ממש בצורה מפורשת. זה מה שאחר כך קורה עם אשתו. המונים מגילים אותי. כן? לא, עוד פעם, ברחובות היו קרובים מדי. קרובים עד מחנק. נכתב בביוגרפיה. שער הברזל שאותו ביקש להציב בשערי מכון זיו, היה ביטוי סמלי לרתיעתו מהם. גם על יריביו בתנועה הציונית. וביישוב בארץ הוא דיבר בסרקזם להגני. סרקזם זה להגניות, מה זה סרקזם להגני? זה נוח. טוב, הוא התייחס אליהם בזלזול מוחצן מאוד. המונים מגעילים אותי, כתב אליה לארוסתו כבר ביותו בן 26. ולכן זה, הוא התמיע את זה אצלם, ולכן הייתה מוכן לראות אותם רק ממרחק של חצי קילומטר, לעשות להם טובה לחצי שנייה לנופף להם ביד, וכל טוב סלע. ובכן, הדבר הזה הוא כותב לאגוסתו כבר בגיל 26. האגו שלו, הם כותבים פרופסור גולני וריינרד, גילה לעתים נטיות כמו אינפנטיליות, נכתב בביוגרפיה. תמיד למה הוא היה אינפנטיל? כן, לחתן את העם היהודי, הוא בכלל לא היה אינפנטיל. כמו בן גוריון, שנשקף מבעד לעמודי הביוגרפיה של תום סגב, כן, והכוונה של אלי זה בספר שלו על בן גוריון, מדינה בכל מחיר. כך גם ויצמן של גולני וריינרד מצטייר כאדם חולני, פיזית ונפשית. אם אפשר בכלל להפריד בין נאום חוצב לעבוד בקונגרס הציוני לפגישה בבית הלבן, שאז הוא נמצא במצב החולני של מניה, מסתתר ויצמן שנוטה למצא אחר כך בצבי רוח קודרים, מגיע ממניה לדיפרסיה, זה מחלה כזאת, מניה, דיפרסיה, פעם, ולפעמים הוא מרגיש אופוריה, שהוא מופיע, וכשהוא מופיע שם בבית הלבן או בקונגרס, ואחרי זה הוא צונח למצב דיפרסיה עמוק ביותר. לדרדור ולחרדה. אני מוסיף פה שהאינפורמציה מושגת בביוגרפיה מתארת את ויצמן כחולי נפש, עוד פעם, זה מחלת מניה דיפרסיה, שאופייני למי שכל חייו מטלטל בין אופוריה למצבים קיצוניים של דיפרסיה. הלאה, ממשיכים. ברעיון. גם בשעה שלח זקוף קומה, קורן בקריזמה ומלא בחוש הומור, הוא נטל לתנודות תכופות במצב הרוח, כמה שאנחנו יודעים, המחלה. בתוך שעה הוא יכל היה להיות מרומם, ואז לרחם עליו. מניה דיפרסיה. אומר ריינרד, וזה היה נשיא, נשיא הסתדרות הציונית, נשיא המדינה, האב המייסד, וכו' וכו'. אוקיי, אבל זה בסדר, זה מאפיין את כל הציונות. וכל מי שנוטש את העם היהודי. על כל פנים אומר ריינרד, התוכנית הארכיוני המרשים שקדם לכתיבת הביוגרפיה החדשה, מתעד בזה אחר זה התפרצות, התמוטטות, התעלפות, שיתוק, תשישות, עייפות כרונית, חוסר תפקוד ממושך, כאבים בשיניים, באוזניים, בעיניים, אף בקיבה, ומצרי הכל לצד העצבים, היו חלק ביום יום שלו. זאת אומרת, תכף נראה איך מגדירים את זה, זה הפסיכוסומטיה. פסיכוסומטי. פסיכו זה נפש, סומו זה גוף. זה בעיות הבעיות הנפשיות והיו כל כך עמוקות, הוא היה כל כך חולה נפש, עד שזה פגע גם כן פיזית בגוף שלו. כן, גם בתוך שעה יחד מרומם, כן, די כבר קראנו, ועכשיו הוא היה חלק מרומם, ומעל כל אלה, כך עולה מהמקורות ההיסטוריים, עמדה נטייתו להיפוכנדריה, לפסיכומטיות, ומניה דיפרסיה, שהעצימה את בעיית הבריאות שלו, שבור מנטלית ופיזית. מי אמר את זה עליו? הוא עצמו. ככה הוא מגדיר את עצמו. בן אדם ששבור מנטלית ופיזית. יש השקה למערכת היחסים המעוררת של בן פולה, של כביכול אשתו של בן גוריון, שלמעשה הם רק יהיו רשומים כזוג אצל עורך דין בניו יורק, עשו עסקה ביניהם, עסקה עסקית. אז יש השקה למערכת היחסים המעוררת של בן פולה, בן גוריון, ממש כמו פולה שבשיא המצבר ביחסים עם בן גוריון אימה להתאבד. זה מופיע שוב בספר שאמרתי מקודם, בסרטון סגב. מדינה בכל מחיר, בהוצאת כתר, גם בזוגיות של הוויצמנים. היה חשש ממעשה ייאוש מצידה. רק לחיות, לדעת כל אחד פני נפש כזה, כבר אפשר להגיע למצבים לפעמים של התאבדות, אבל הוא התאכזר עליה בצורה הזו. מזה הייתה הבעיה שהיא רצתה להתאבד. אם כן, לכן לא פלא שאצלם גם בני המשפחה שלהם בחול, הם מבחינתם אבק אדם. עם אלה שהם חיו איתם, היו אבק אדם לאדם, ודאי שאלה המשפחה בסוף, ששואלים, איך הם יכולים כל כך לרצוח את כל יהודי אירופה? יש שם משפחה, המשפחה שלהם תהפוך להפך, אחרי התאי הגזים. זו התשובה. אם כן, ילדיו כך ניתן, רק רגע, דילגנו שורה, בציטוט מהם, כפי משם תואר בביוגרפיה, לצד הקרע ביחסיו עם אשתו, גם כאב, היה ויצמן כושל. כפי, זה אני מוסיף פה, כפי שהיו רבים מראשי התנות הציונות, זו פעם כתבה, כל ראשי הציונות, איך שהם התאכזרו לילדים שלהם, שהם בכלל היו נותקים בהם, דחפו אותם למוסדות וכו'. כל פנים, ילדיו, כך ניתן בביוגרפיה, הטרידו אותו. לא רק שהוא היה נותק מהם, הם הטרידו בכלל כשהם קיימים, הוא לא יודע למה הוליד אותם בכלל. הטרידו אותו, פחות מהזיגויות של אשתו. לא הייתה בו התעניינות של ממש בשלומם. בנג'י הבכור היטיב לנסח את גודל המשבר המשפחתי במכתב שכתב לאמו ב-1937 במלאת לו 30. הייתי עסוק ובדיכאון. זה פשוט בעיה פסיכיאטרית תורשתית שירש מאבא שלו, אותו בנג'י. רק להזהיר אותך שהגיע הזמן שהמשפחה הזאת תיקח את עצמה בידיים, כן, אחרי שהוא כבר בן 30, שאם לא כן, ליהודים אולי יהיה בית לאומי, אבל לנו לא יהיה בית כלל. בני הזוג הפקירו את בנם הפקירו, הם אמורים, הם הפקירו את בנם בידה של מטפלת קתולית קשוחה, בעלת נטיות אנטישמיות. נו, איך לא? אם לא אנטישמית, היא לא ראויה להיות המטפלת של הילדים שלהם. אחרת, אחד כלי הילדים שלהם לא התחנכו להיות גם אנטישמים. מההתכתבויות בין בני הזוג עולה, שהם התייחסו לבנם כאל עול. זה גם ורה, גם אשתו זה בסדר היה. לשם הבא בנג' בנג'י, מקווה שהוא לא יציק לך, כתב פעם. רושל ויצמן מתואר בביוגרפיה כצעיר במצוקה, המתאים להגדרה של טעון טיפוח. מייקל, מיכאל, בנם הצעיר של הויצמנים, נולד ב-1916, שירת כטייס, אולם ב-1942 מטוסו התרסק מעל הים ונהרג. כלפי בנג'י ומיכאל, כל אחד מהם כדרכו, הם עדות לתבוסתי. אומר ויצמן, הוא מרגיש מובס, זה בזמן שהוא נמצא בדיפרסיה. הם עדים לתבוסה שלי. גם דיין אמר, אולי לא שמחה להביא ילדים. כן, אחרי שאסי דיין זורק עליו ביצים רקובות בהפקנה נגדו אחרי מלחמת תום הכיפורים, הם גמרו אותו לגמרי, הם סיפרו בדיוק מישהו. הם עצמם היו ילדים הרוסים בגופם ובנפשם. גם הוא אומר, עדים לתבוסתי. כתב ויצמן לימים לאשתו. לא רק לאשתו, ולבניו התנקר. גם כלפי אמו, אחיו ואחיותיו, הפגין יחס אטום, מסופר בביוגרפיה. נו, את הפלא, המשפחה שהם השאירו בחול, וגם הם הלכו לאושוויץ. מה הבעיה? על כל פנים, מסופר בביוגרפיה, כי הם חשו שאח חיים ויצמן, שדאג לעם היהודי, לא יודע איזה דאגה, זה היה דאג שהם כמעט כולם יגיעו לחביות העבר באושוויץ. בסדר. היה עסוק מדי ולא דאג להם כראוי על קמצנותו או נחותו הרגשית, ביחד גם היה קמצן גדול, כל הכסף שהוא קיבל לא הולצה להם שום דבר, הוא היה צריך שבבנקים יהיו חשבונות ספוחים, אבל לא חז וחלילה לאחר לתת, מתי הוא שמע כזה דבר. ביחד למשפחתו ולבני אדם בכלל, אפשר ללמוד מתגובתו למותה הפתאומי של אחותו הצעירה מינה. בראשונות הרופאים בארץ ישראל, אמרנו, אין משפחה יהודו נוצרית כבר בחול. ב-1925, בעודה בת 35, ויצמן לא הפסיק, כן? אפשר ללמוד מהתגובה, מה התגובה? שום דבר, הוא בכלל לא הגיע להלוויה ולא עניין אותו בכלל. ויצמן לא הפסיק את פעלתנותו המדינית שלו, לאחר שהתבשר על האסון עם אחותו. הוא גם לא צריך להגיע לארץ בעקבות הבשורה. גם כלפי חברה ומקורביו האישיים, המקצועיים, נהג ויצמן בקשיחות. יש פה ציטוט, בתוך זה, מה שהיה נכון כלפי משתחתו, היה נכון בקל וחומר ביחס למעגל החברתי שלו, נכתב בביוגרפיה. הוא היה להקה של אדם אחד, הוא לא היה שחקן בקבוצה, לא הייתה לו מפלגה, אלא קבוצה טובה של יועצים, ואיך אליהם הוא התייחס? שהיו צריכים להיות גם המעריצים שלו, אומר ריינר. ברגע שהוא לא מצא אותם מועילים יותר, כולם חומר אנושי, הם הושלחו ממעגל החברים כמעט בן לילה, ובעיתך. הוא היה תוקף ללא רחם את מי שעמד בדרכו. גם אם בעבר הם היו חברים קרובים. במקרה הטוב הוא רק ניתק את הקשר איתם. במקרה הרע, הוא היה שומר להם תינה לכל החיים. דומה שזולת שתי אנשים, אחייניתו הנוצרית, שאלות בלפור, בלנש דאגדייל, שהייתה מקורבת אליו מאוד, ומזכירתו הנוצרית דוריס מאי, שתי הנוצריות האלו, חוץ מהם, לא היה איש מאנשי המעגלי הקרובים שלו, שוויצמן לא פגע בו בשלב זה או אחר. אם לא ננהג בזהירות, ייתכן שנקבל עוד מעט מדינה יהודית, אומר ויצמן, עם סילבר כנשיא ומגוריון ראש ממשלה. ישמרנו האל אם מגוריון יהיה ראש ממשלה פה, אומר ויצמן. כך הוא כותב לדוריס, מאי, המזכירה הנוצרית שלו. טוב, אז בגוריון אחר כך הראה לו את הכיוון, הוא ראש ממשלה ואותו הוא שם שם בתור נשיא, בלי, רק שנתן לו אפשרות לדחוף את האף שלו לתוך מטפחת. יחסו של ויצמן עכשיו להנהגה הציונית. זה כבר פרק שאני לא יודע אם אין לנו זמן עכשיו. יחסו של ויצמן והנהגה הציונית להצעת ההנהגה הנאצית להציל מיליון יהודי הונגריה. אז רק נתחיל את הפרק, את הרקע. הצעה זו נפלה להציל מיליון יהודים. הצעה זו נפלה על ראשי ההנהגה הציונית כחלום בלהות. עד להצעה הזאת, הנאצים שותפו פעולה עם השבחת הגזע האנטישמית שיצאו ראשי הציונות, בדבר השמדת הגזע השמי המנוון, היינו השמדת יהודי מזרח, מרכז ומרכז אירופה, הפיכתם לחוויות אפר באושוויץ. עד אז הם עבדו הנאצים לפי הסדר, כמו שביקשו מהספר, כמו שביקשו מהציונים, בסדר גמור. בניית התפנית הנאצית אומנם הובנו על ידי ראשי הציונות, זה היה בסוף המלחמה, ולכן הם לא יכלו להפציר בהנהגה הנאצית לסגת מהצעה הזאת. כן, לגבי מה שאמרנו שגם מוין, בעקבות ויצמן, אומר מה נעשה פה עם, עם מיליון יהודים פה בארץ, שלכן הם הרגו אותו אלן מלכי, שיואל ברנט, יודע עליו, כתב את הספר בשליחות המדינים למוות, כותב את מה שאמר מוין, אומר לו אבריאל, שהוליך אותו שולל כל הזמן, והוליך אותו למלכודת ולמעצר של הבריטים, אם הוא יכול לא לכתוב את המשפט הזה שמוין אמר את זה. מה אכפת לו אם יהיה כתוב או לא כתוב? פשוט מאוד. כשמוין נרצח, אמר עליו ויצמן שהוא מרגיש כמו שנהרג הבן שלו. אז ראינו איך שהבן שלו, איך שהוא אכפת לו אם הבן שלו נהרג או לא, כלפי חוץ כדי שישמעו שהוא כמו בן שלו, שאין למעלה מזה. דקה הייתה שהם גינו את לכי, למה אתם רוצחים את המושיע הגדול את מוין? אבל אם פתאום יהיה כתוב, שהוא אמר גם שהוא לא רוצה לראות את המיון האלה בארץ, כבר כל התעמולה שהם הולכת לאיבוד, שהם עצמם האכזרים, ראשי הציונות מהשמאל. לכן הם קשה לא יכתוב את המשפט הזה. על כל פנים, כן, במניעי התבנית הנאצית הובנו על ידי ראשי הציונות, ולכך, ולכן הם לא יכלו להפציר בהנהגה הציונית הסקנד מהצעה. אף שזה היה ממש חלום בלהות. חשבו כבר שאת המיליון האחרון כבר נשאר שיהודי הונגריה, גם הם יהפכו להם. גם אחרי המלחמה, שעוד נשארו איזה 100,000, 150,000 ניצולי שואה, זה כאב מאוד לבן גוריון שהם לא חוסלו וגם כן הפכו לאפר אדם. מה הוא יכול לעשות? הבריטים, האמריקאים כבשו אותם, לא היה להם זמן. לכן לפחות שהגיעו, הם הגיעו לארץ, למשל הגיע משלוח, טרנספורט של יהודי פליטי השואה, הם לא יודעים אפילו לראות ברובה, לא יודעים אפילו לדבר עברית, לוקח את כולם, לוקח שם הגיעו איזה 150, שם אותם במקום שבטוח כמעט לא ישאר מהם אף אחד חי. מול נבצר לטרון. נבצר לטרון זה היה של הירדנים, דבר במלחמה, במלחמת תש"ח, שהיו שם כולם לגיונרים, מאומנים ישירות על ידי הבריטים, עם מכונות ירייה ומצוידים מכף רגל על ראש הכי חדיש. זה מצוין, הוא יכניס את כולם, שהם יהיו בתוך הגדוד הזה שילחם בהם, ואז הם לא יודעים בכלל לדבר, לא יודעים להחזיק נשק, הם יחוסלו עד הסוף. ומתי מגד, התועמלן של, שכבר קראנו אותו, אתם זוכרים, התועמלן הראשי של הפלמ"ח, שמביא אותם, ועל אף החינוך הגזעני האנטישמי שלו, כן, בפלמ"ח קראו להם דגי, דגנרטים, ובכלל לא הספור אפילו את השם שלהם, אבל הוא נקשר כנראה, כי הוא הביא אותם, הוא רק כמה מסכנים, בכל זאת קצת הלב שלו קצת התעורר, הלב היהודי שלו, הוא התרוצץ, בא לבן גוריון, אומר לו, תעזוב, כולם, אומר, לפחות תפזר אותם, בין הגדודים, אתה רוצה מה, לחסל את כולם? אומר, תשתוק, מי אתה בכלל? הוא אומר, הוא צודק, אני רק תוראי. הוא רץ, הוא פלמח לי, הוא רץ לי גל אלון, ועוד גזען אנטישמי, אומר, תעשה משהו, אומר, לא, לא, הוא לא התעתיק על בן גוריון, בן גוריון אמר, אז גם אלה שהם נשארו בחיים, היה מאוד קשה לבגיון לראות אותם מגיעים לארץ. כי לפי החלום והתוכנית, כולם היו צריכים למצוא את מקומם בחביות העבר באושוויץ ובירקנאו. על כל פנים, הם לא יכלו להפציר בהם, כי הם הבינו אותם, זה היה סוף המלחמה, והיו צריך לעצמם אליבי, אגב שיתפסו אותם לחבל התלייה, ולהוכיח, הנה רצינו להטיל מיליון יהודים, אבל אפשר לסתכל את זה בצורה אחרת. הבריטים הרי גם כן עושים מה שהציונים אומרים, נכון? אז הם יקחו את השליח של אייכמן, לא לקחו את קסנר, כי אז סוכן אס-אס, לוקחים אותו באירופה לחסל את כולם, שהוא ידע. אז לקחו אחד, תמיד יש איזה אחד תמיד, לא יודע מה קורה, ג'ואל ברן, ושלחו אותו אליהם. הם שיחקו ממנו, התעלמו ממנו, בין איך, וככה שכותב, איך הוא לא ירגיש איך שמטמטמים אותו. עושים ממנו צחוק, ובעצם לא רוצים לפגש אותו, מתחמקים ממנו, וגורמים לו, אותו אבריאל, שיגיע בסוף לבולשת, לשטח של סוריה, שם יש לי שליטה לבריטים, ושם הוא נתן לו זמן שבועיים. אם אתם נותנים לי תשובה, נותנים לי 10,000 חביות, 1,000 טון קפה, כל המיליון אתם מקבלים, שבועיים. עכשיו צריך להזניק אותו שבועיים בכלא, כדי שאייכמן יראה שלא הולך כלום. אבל אז הבריטים שומעים בקולם, הם עוצרים אותו ל4 חודשים, כי הם לא הבטוחים, צריך לחכות עד שכולם יישרפו, ואז אפשר לשחרר אותו. ייתכן שיתריד אותם, אם ישחררו אותו לפני כן, לדחות אייכמן יהיה מוכן, אז ככה הבריטים בפקודתם 4 חודשים, ואז שגמרו לחסל כמעט את כל היהודים, שם הונגריה, שחררו אותו. נשארו, אנחנו נראה בהמשך, לא נוכל עכשיו לראות את בצורה מפורטת, נשארו 230 אלף, ואז ברנד התמים, תמים, אבל אנחנו יודעים היום את האינפורמציה, בין איך לא צריך להשלים אותו, איך הוא כל כך היה עיוור לראות שהשי הציונים שמים אותו באצבע הקטנה. אז שאלה את האינפורמציה, יודעים את כל מה שהיה בדיוק, כן? אז יש נשאר 230 אלף יהודים, טוב, אומר, לא פנית לאבא מייסד לחיים ויצמן, חיים ויצמן, אני אפנה אליו, הוא ודאי כנראה יושיע אותי. אז חיים ויצמן קודם כל חכה את הזמן, חדר כותב לו מכתב, קודם שחצנות, הוא הרגיש שהוא מסויב בעולם, איש העולם הגדול. אז הוא כותב לו, אתה כנראה קראת בעיתונים, כי כאילו כל העולם צריך לדעת, שאני כל הזמן נמצא בסיורים באירופה, כל יום שולחים 12 אלף יהודים הונגרים לאושוויץ. אתה מבין שלא היה לי זמן לחבר, אם כבר רווק אדם אצלי עוד לפני השואה, אז באמת, אתה לא קראת, זהו רמז לו, אתה לא קורא עיתונים? אני צריך לקרוא בעיתונים שהפי אבק אדם, אבל הוא חמד בצורה אחר. עכשיו הוא עושה לו ככה, נשארו 230 אלף. אז ויצמן הוא דוקטור לכימיה, אז קצת אריתמטיקה הוא יודע, עושה חשבון ככה. תתקשר אליי, תתחכה, אני לא יכול, אחרי שהוא כבר חזר לארץ, הוא כבר רודף אחריו, הוא כבר הגיע לארץ, אז הוא חושב שעכשיו יוכל לדבר איתו. לא. יש חשבון. לא השבוע, אני עכשיו ביום ראשון, לא השבוע הבא, גם לא עוד שבוע אחרי זה, אלא יום ראשון אחרי זה, ואז תתקשר למזכירה שלי שתקבע תור. הוא עושה חשבון, הוא עכשיו שולח, יגיע לו עוד שבוע מכתב. כמה, שבע ימים כפול 12,000, כמה זה? 87 כפול 12, 84,000. עכשיו עוד שבוע, ועוד שבוע, יש לו 20 יום, תכפילו 20 יום ב-12,000 ברכבות לאושוויץ, בדיוק את ה-240,000. ואז הוא מוכן להיפגש איתו. אבל רק רגע, למה? תגיד לו, שניפגש איתך בתאריך הזה, כשכולם כבר נמצאים באושוויץ. למה הוא אומר לו שיפנה עוד למזכירה שלו קודם? כי יש פעמים פנצ'רים. יש פנצ'רים. מה יקרה, למשל, אם יפסיצו במקרה את מסילות ברזל לאושוויץ? מה יקרה אם יהיה תקלה בתי הגזים? או מה יהיה, הוא יודע שהבריטים מפציצים והאמריקאים מפציצים את אושוויץ. היום זה נקרא הפצצה כירורגית. הם ביקשו מהם את אושוויץ, אבל תדלגו שם משהו, הפצצה כירורגית, לא על התי הגזים ולא על הכבשנים. ליד, אז יש שם מפעל לחייתות מהמיליוני מומתים, שזה עושים את זה עכשיו בגדים לחיילים. אז הם מפציצים את המפעל לחייתות שנמצא 100 מטר מהכבשנים, ודלגים על זה, ויש שם עוד אחרי זה 300 מטר, יש איזה שדה נפט, גם אותו מפציצים. אבל חלילה לא את, את הכבשנים, הציונים מבקשים מהם, תעשו טובה. איפה אומרים שהציונים מבקשים על זה ספציפית, על היהודים? סטפן וייס, נשיא ההסתדרות הציונית באמריקה, לוחם, להקשיח את חוקי הגירה של הבריטי, של האמריקאים, שחס וחלילה לא ינצל, לא יגיע מישהו מאירופה, שהוא נמלט מהגרמנים. שלא יכניסו אחד לאמריקה. למה? כי זה מחבל במאמצי המלחמה. נו, עכשיו אם יפציצו שם את הכבשנים, זה יהיה עוד כמה פצצות שצריך להוציא, להפריש מאוצר הכסף של אמריקה. זה יחבל במאמץ המלחמה. אם גם צריכו להפריש פצצות, להפציץ את הפצצה אחת, על הכבשני האש, אחד על תי הגזים. לכן הציונים מבקשים מהם, כן, להקשיח, זהו, לא לבזבז שום סנט להצלת היהודים. אז לכן אומר הלא יתנן קולונל שהיה מופקד על הטסת שהפציץ את אושוויץ. לנו שום בעיה לזבוק פצצה אחת, נגמור שם את הכל, את כל הכבשנים. אבל לא קיבלנו פקודות, אנחנו עובדים לפי פקודות. אני הייתי אומר לו שבנירנברג, הפושעים הנאצים אמרו גם כי שהם עבדו לפי פקודות. זה לא עזר להם, תראו אותם על חבל הקליעה. מה הבעיה היה בשבילך, לויטנט קולונל, לזרוק איזה בומבה לאחד, איזה פצצה אחת, מה היו עושים לתלך, עיירה פיקודית? הרי זה עד עוד לא היו פצצות מונחות לייזר, שיכולו להגיד לך איך אתה יורה, בכוונה ירית לשם. זה לא מונחה לייזר, היה אומר פצצה אחת, היא תופפה לי ככה, היה איזה רוח, התנודד למטוס, היה לי בעיה, וזה אף מעני השן שהכבשנים. זה לא תירוץ. אבל חזקה לאמריקאים, מה שהסתדרות, ראשי הסתדרות הציונית, חס וחלילה לא יצילו אף יהודי, ולא יגרמו, לא להפציץ את המסילות ברזל, ולא להפציץ חס וחלילה את הכבשנים. כן? ציפור נפשם של הציונים. חס וחלילה. נו, אז עכשיו זה יכול אבל להיות תירוץ. מה היה מנותן קולן הזה? היה בדיוק שם יהודי, היה פתאום נמלא רחמים ופוצץ את הכבשנים. אז ה-20 יום הם נתקיים, לא היה מספיק שכל ה-230,000, ואז הנודניק הזה, יואל ברנד, היה אומר לו, הנה נשארו עוד כמה. ולכן הוא אמר לו, אחרי 20 יום, שלפי הספר, צריכים כבר כולם להיות באושוויץ, בדרך להיות שם עם דליים מלא אפר, יכול להיות ברוך, אתה תתקשר למזכירה שלי. והיה, זאת אומרת, הוא בעצם אומר לעצמו ככה, אם הכל עובד לפי הספר, אין יותר יהודים, מלי יואל ברנט לא אומר לו סיבה להיפגש איתי, כן על מה? אין אפילו יהודי אחד כבר חי מיהודי הונגריה. אם יהיה ברוך ויופצץ, אז אני אעשה כל מחשבון, אני אשאל את הנאצים כמה זמן לוקח לשכן את זה, ואז כמה זמן לוקח לשרוף, ואז המזכירה תגיד, תבוא ביום איקס, בעוד שבועיים, שלוש,